אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. ממשיכים גם הבוקר להישיר מבט לעבר עתיד טוב יותר וסיפורים מעניינים יותר. למשל, נדע מיד אילו מילים כלבים מבינים. נשאל מדוע אנשים אוהבים חידות, ונברר מה אנחנו, האזרחים, מוכנים לעשות למען משבר האקלים. עורכת תמנה הולסטיין, מפיקה תמר בנימין, סיוע בהפקה מאיה לוי, תמיר צוברי על הביצוע הטכני. אני שרון קנטו, בואו נתחיל. נפתח במחקר שתפס כותרות לאחרונה. המחקר הזה טוען שכלבים מסוגלים להבין שמות של חפצים שהם מכירים. מיד נשמע אם מדובר בנעל הבית השמאלית, מחברת היסטוריה, אולי הכניסה של משפחת ברקוביץ', תכף נדע. נפנה לביולוגית ורד שפירה, שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור.
כן, אני חושבת שברגע שאמרת את זה, כל מי שיש לו כלב בבית אמר מין כזה, ברור, כי אנחנו מגדלים כלבים, ואנחנו חיים עם כלבים, וכל מי שמגדל כלב, ברור לו שהכלב שלו הוא הרי גאון ומבין כל מה שמדברים אליו, ואנחנו יודעים שלכלבים יש יכולות, יכולות של הבנה, יכולות של שפה, אבל אנחנו לא יודעים לקמת ולהגיד מה בדיוק יש שם. אז נתחיל מזה
לחשוב שהם מבינים נגיד את הצליל שלנו, לא מתאים לי מן הצעה, את הטון שבהם נאמרות.
נכון, נכון, אבל נורא קשה, אנחנו מאמינים, אנחנו רוצים, אנחנו לא מאוד מדויקים מבחינה מדעית, וכאן המדע נכנס לעניין. אז בתור התחלה חשוב להגיד שבסקר שעשו בשנת 2022 התברר שאנחנו אנחנו רואים שכלבים באמת מבינים מילים, והרבה מאוד מהאנשים שמגדלים כלבים מאמינים שהכלבים שלהם מבינים מה שמדברים אליהם. שזה לא מעט, אבל שוב, זה לא, אין לנו ראיות מדעיות למה קורה שם בדיוק. עכשיו, יש כל מיני עדויות לכלבים גאונים, לכלבים מבינים, לכלבים שהם ככה מעין מודלים של הבנה של שפה אצל כלבים, ולמשל, יש את הכלבה המפורסמת צ'ייסר, שהיא כבר הלכה לעולמה לפני כמה שנים, אבל בשנת 2011 יצא מאמר כי צ'ייסר הייתה כלבת בורדר קולי שאימנו אותה להכיר בשמות יותר מאלף פרטים. היו לה כ-800 צעצועי בובות בד כאלה, ומאה ומשהו כדורים, וכל מיני צלחות פריסבי בצבעים שונים ובגדלים וצורות שונות, וצ'ייסר ידעה להבחין ביניהם. את יודע כך שהיו אומרים ללכת...
הייתי אומרת לה להביא צעצוע בשם מסוים, והיא הייתה מביאה אותו
כן,
ספציפית?
כן, ספציפית באמת? אותו. כלומר, לימדו אותה ממש באילוף, אילפו אותה לידי זה שנתנו לה ככה תגמול, כל פעם שלימדו אותה איזושהי מילה חדשה, וזה הגיע למצב שהבעלים שלה היה צריך לרשום את השם שהוא נתן לאותו צעצוע מבעל, כי הוא לא זכר, אבל צ'ייסר ידעה להבחין ככה בין הצעצועים השונים. עכשיו היא באמת הייתה כלבה מכוננת, ויש עוד כלבה מפורסמת שהגיחה לעולמנו לפני כמה שנים, כלבה בשם בני, שרצו המון המון סרטונים באינטרנט, שראו איך בני יש לה מעין שטיח כזה עם לחצנים, ולחצן אחד אומר טיול, ולחצן אחר אומר רצועה, ולחצן אחר אומר עצם, וככה בני הולכת ולוחצת ואומרת מה היא רוצה, ושם היו
כאילו
ככה...
כאילו עדיף שתלחץ על הכל כל הזמן, יצא לה הכי טוב. כאילו, טיול, עצם, אז, כל הזמן.
או, כן, כן. אז, ובאמת היו כל מיני מחשבות, האם כאן יש באמת דיבור, או שפשוט היא לוחצת על דברים ומה שיוצא אני מרוצה, ושם היו כל מיני חילוקי דעות למה בדיוק, האם זה נחשב דיבור, האם יש כאן באמת איזושהי הבאה של רצון, של מה שהיא רוצה, או שזה בעצם היא שמחה עם מה שקורה איתה, כי היא כלבה מאוד נוחה ונחמדה, ולא ידעו להגיד את זה. גם במקרה של צ'ייסר, וגם במקרה של בני, וגם במקרה של הרבה מאוד כלבים אחרים, שאנחנו בטוחים שהם מתקשרים איתנו, ואנחנו כנראה באיזושהי רמה צודקים, לא ידעו מה קורה שם בתוך המוח. אז המחקר הנוכחי מנסה לעשות את הקשר, את הקפיצה, בין אוקיי, אנחנו יודעים שלכלבים יש יכולות, לבין בואו נראה האם משהו קורה שם בפנים, שאנחנו נדע לכמת אותו כדי לנסות להתקדם במחקר, להבין איך עובדת שפה אצל כלבים. אז מה שהם עשו במחקר הנוכחי, הם הזמינו 18 בעלי כלבים למעבדה, עם הכלבים שלהם, את הבעלים של הכלבים, הכלבים, והם ביקשו מכל אחד להביא 5 פריטים שהכלב מכיר. אם זה, כמו שאמרת, נעל הבית השמאלית, צלחת פריסבי אהובה, איזשהו צעצוע גומי, עצם רצועה, דברים שהכלב מכיר ויודע שהם נמצאים בחיים שלו ומכיר אותם היכרות ככה עמוקה. ובמעבדה מה שהם עשו, הם הראו לכלבים את הפריטים האלה, אבל הם היו צריכים להגיד או את השם הנכון, או את השם הלא נכון, כלומר, אם אני מרימה עכשיו את נעל הבית השמאלית, ואני אומרת חס וחלילה, כדור, זה דבר אחד, או שאני מרימה את נעל הבית השמאלית, ואומרת, הנה נעל הבית השמאלית, ובמקביל הם חיברו את הכלבים ל-EEG, כלומר, לאלקטרודות שמתחברות אל הסמימות, הם מניחים אותם על הקרקפת, ובודקים את הפעילות החשמלית של גלי המוח. עכשיו, זה לא שיש איזה סימון לפעילות החשמלית הזה שאומר, כן, אני מזהה את זה, אלא שיש איזושהי תבנית שחוזרת על עצמה, והתבנית הזאת חוזרת במצבים מסוימים. כלומר, אם אני רואה משהו מוכר שהשם והתמונה הם זהים, תהיה לי תבנית אחת, ואם אני רואה משהו מוכר, אבל השם והתמונה שאני רואה הם לא זהים, תהיה לי תבנית אחרת. ולמעשה הם הלכו וניסו למצוא תבניות כאלה, ולראות אם יש איזושהי עקביות בין הכלבים, ובין הפריטים שהם רואים, אם הם תואמים או לא תואמים. עכשיו, מה שהיה מעניין, זה שהם ראו תבניות מאוד מאוד ברורות, כלומר, הם ראו שברגע שאני אומר את השם של הדבר, ומראה אותו, אני מקבל תבנית אחת, וברגע שאני אומר שם ומראה תמונה אחרת, אני מקבל תבנית אחרת, ומה שהיה מעניין, זה שרואים תמונה דומה כשעושים את אותו מבחן גם לבני אדם. וזה מגניב. בגלל שזה מראה שיש כאן באמת איזשהו ראייה עצבית להיכרות של בעלי החיים האלה, של כלבים, עם שמות העצם של הדברים שהם אוהבים. עכשיו, שוב, כל מי שיושב כרגע בבית ומלטף את הכלב שלו אומר, ברור, כי זה נורא נורא ברור לנו מבחינה אינטואיטיבית, כשאנחנו גדלים עם כלבים וחיים עם כלבים, שהכלבים האלה באמת יש משהו בהבנה שלהם את הדברים, שהוא מרגיש לנו מאוד מאוד קרוב ומאוד מאוד אנושי. אבל זה נותן לנו ראייה שהיא ראייה מחקרית, שאולי מקדמת אותנו צעד נוסף ללהבין איך הדבר הזה עובד, ואיך מתפתחת שפה אצל כלבים.
אנחנו מדברים אבל רק על חפצים שהם אוהבים ומכירים בעצם?
אז מחקר עסק בדברים שהם אוהבים ומכירים, כי רצו לראות, באמת למצוא איזה שהם תבניות. אבל יכול להיות שאם את תגידי לו, תביא לי את ה, אני יודעת מה, את הנעל בית שאתה לא מכיר, או תביא לי משהו אחר, כן תהיה תגובה אחרת, אבל עדיין לא הצליחו ליצור את התבניות האלה ולהסתכל עליהן, כי מן הסתם יש תהליך של למידה, כשאתה רואה משהו חדש, אז נוצרת לך איזושהי תמונה שלו במוח, ולאט לאט על ידי תהליך של למידה, הם מזהים ולומדים את המילה החדשה הזאת. אבל המחקר הנוכחי כן ניסה להראות את הראייה הספציפית של תבנית של EEG במוח, כשהם מסתכלים על דברים מוכרים, או מסתכלים על דברים מוכרים עם השם על המוכר, כלומר ניסה לעשות את הקשר בין המילה לבין התמונה.
עד כמה אנחנו חושבים שהדבר הזה הוא תולדה של החיים של הכלבים לצידנו, של הביות שלהם, ועד כמה זה פשוט משהו שיש להם אולי מאז ומעולם?
אז כנראה שהבסיס של זה הוא משהו שקיים מזמן, כי בכל זאת אנחנו הכלבים, אנחנו עברו תהליך ביות מבחינה אבולוציונית בדקה וחצי האחרונות, כלומר זה לא, זה דבר מאוד מאוד מבחינתנו הוא עתיק, אבל מבחינה אבולוציונית הדבר הזה הוא יחסית חדש. עכשיו, לפי מה שהם אומרים זה שסביר להניח שהתכונה הזאת לא קרתה רק בזמן הביות, ויתכן שזה משהו שקיים באופן מאוד מאוד בסיסי ומושרש, שזה מרבית היונקים, כלומר אנחנו יצורים
מרבית וחתכים. מרבית היונקים?
כן, כן.
את אומרת את זה פעילו זה, אוקיי.
כי זה משהו שקיים אצל יצורים שיש חיים, חיים שהם יחסית חברתיים, שהם חיים אחד עם השני, שיש בהם טיפול בצאצאים, שיש בהם קשר בין פרטים, וברגע שהחיים האלה מורכבים ויש תקשורת, אתה צריך לדעת על מה אתה מדבר, ולכן כשאני מסתכל על משהו ויודע לתת לו שם, אז בבסיס שלו זה משהו שקיים אפילו בצורה מאוד מאוד עתיקה. וגם כלבים שאבות אבותיהם הם יצורים שחיים בקבוצה ומתקשרים אחד עם השני, ויש בהם רמה של תקשורת, סביר להניח שהם זקוקים לרמה כזאת של הבנה של מה אני רואה ומה השם של הדבר הזה, כדי לנסות ליצור חיים חברתיים שהם תקינים.
כן, אבל זה בטח שונה. אני מניחה שחיי החברה התוך כלביים סומנו בדברים אחרים, לא סומנו על ידי שפה. כלומר, ההבנה של השפה היא כרוכה בכך שהם חיים איתנו בני האדם.
כי אנחנו משתמשים במילים שהן מילים ווקליות אחרות ממה שמשתמשים יצורים אחרים. אבל המסר הווקלי הזה יכול להיות גם נהמה, הוא יכול להיות גם איזשהו גרגור, כלומר זה לא חייב להיות מילים כמו שאנחנו מביאים אותם, זה שונה, זה נכון, אבל זה לא בהכרח אומר שהתבניות שנוצרות הן מאוד מאוד שונות, וגם יכול להיות שהמסר הוא לא בהכרח מסר ווקלי, יכול להיות שיש כאן לנו גם ריח וגם מראה וגם מסרים אחרים שהם מסרים חושיים, שהבסיס של כל הדבר הזה, של הקשר בין התמונה לבין המילה, הבסיס של זה הוא הרבה הרבה יותר עתיק ומגיע מחושים שהם אחרים או שהם מובעים בצורה אחרת.
כן, מסתבר שזה זה, או שזה אנחנו אלו שבכלל כשאנחנו אומרים מילה, יש הרבה מאוד אנדרטונים שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם. זה לא קשור לכלבים, זה קשור בכלל לשפה באשר היא.
נכון, ואם נחזור לאותה צ'ייסר, אז רק נגיד שצ'ייסר, כשעשו לה את כל המבחני, היא לא רק ידעה לזהות את אותם 1,000 פרטים וצעצועים ומשחקים שהיו לה, היא גם ידעה, היא לא נפלה במבחני תחביר, כלומר, כשהיו אומרים לה את המשפט בצורה אחת, ואז היו אומרים לה אותו בצורה אחרת, היא עדיין הבינה על מה מדובר. כלומר, יש כאן יכולת הבנה, אם נעזוב רגע את המחקר הנוכחי ונחזור לצ'ייסר, כי היא נותנת לנו איזשהו מודל אולי לגבול העליון של המסוגלות, אז יש כאן הבנה לא רק של תמונה כנגד מילה אחת, אלא ממש הבנה של משפטים ואינטונציות והצורה שבה אנחנו אומרים, ושוב רק נגיד כל מי שכרגע יושב בבית עם הכלב שאומר, ברור, כי אנחנו מבינים ברמה האינטואיטיבית שיש כאן משהו שאנחנו עדיין לא מבינים איך הוא עובד, אבל הוא קיים.
כן. טוב, נראה אותם עושים מחקר כזה על חתולים.
בהצלחה.
ממש בהצלחה. תודה רבה, עברת שפירה.
תודה לכם.
שמענו לאחרונה שתרופת הרזיה פופולרית מסייעת לטפל בהתמכרות לתרופות, לאופיאטים. עכשיו אנחנו עם מחקר חדש, שמדבר על תרופת הרזייה פופולרית שמסייעת בגמילה מהתמכרות לאלכוהול. אבל מה שמעניין כאן מעבר למחקר עצמו זה האופן שבו הוא נעשה וכיצד השתמשו בעצם ברשת חברתית כדי להוכיח את העניין הזה. נפנה לטל פישר, דוקטורנט לוירולוגיה ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז מאיפה אתה רוצה להתחיל? מהמחקר עצמו או מהדרך שנראית לי מרתקת?
אני חושב שבאמת שני הדברים מעניינים. אולי נתחיל מתיאור קטן של התרופה, למי שלא זוכר את הכתבה הקודמת. אז אני אתאר שהנושא של המחקר הוא תרופות שמשתמשות בחומרים שמה שהם עושים הוא לחכות הורמון שמופרש אצלנו בגוף שנקרא GLP-1. ו-GLP-1 זה הורמון שמופרש במהלך האכילה, מופרש במערכת העיכול ובמוח, ואנחנו יודעים כבר לא מעט זמן שהוא בעצם מעודד הפרשה של אינסולין ומבסס את רמות הסוכר בדם. ומה שהתגלה כשהתחילו להשתמש בו כתרופה לסכרת, הוא שיש לו, כמו שאמרת, תופעת לוואי רצויה ונחמדה, שהוא גם עוזר לאנשים לרדת במשקל. ונכון להם אנחנו משייכים את הדבר הזה בין השאר, לזה שיש קולטנים ל-GLP-1 במוח, באזורים שקשורים לתחושה של סובע ושל כמיהה למזון, ואנחנו רואים שאנשים שמקבלים את התרופה מצליחים בעצם פחות להשתוקק לאוכל, וזה מתכתב עם מה שפעם שעבר דיברת על אופיאטים, וזה באמת נחמד.
כלומר, התרופות האלו הם בעצם משתקות כמיהה באשר היא, אפשר להגיד.
זה מתחיל להיראות ככה, כמובן לא, זה קצת מוקדם להגיד שמדובר במג'יק בולט ושיתנו אותו ממש לכל דבר כדי לפתור כל בעיה, אבל כן. נראה שיותר ויותר פונקציונליות הפעלה של הקולטנים האלה מתגלה, וזה נחמד, במיוחד כשזה מתגלה על הדרך, כשאתה בודק משהו אחר בכלל.
זה דבר שאנחנו רואים יותר ויותר, שתרופות שנועדות ל-X מסייעות ל-Y.
נכון, נכון. זה באמת יהיה הסוג של הנושא, לדעתי הדבר המעניין שאפשר לקחת מהגישה שנקטו בה, שנגיע לזה, שיהיה אפשר למצוא קורלציות אולי מעניינות חדשות. אבל במאמר מוסגר על, על הנושא בישראל, סתם כי זה מעניין, אז נכון להיום בישראל משתמשים במשפחה הזאת של התרופות, בעיקר באוזנפיק, כשנותנים מרשם לאוזנפיק בעיקר לסכרת היום בישראל, ומקרים נדירים גם משתמשים בהמלצת רופא לטיפול בעודף משקל. בקרוב זה כנראה ישתנה התמונה הזאת, כי תיכנס לישראל תרופה בשם ויגובי, שהיא בעצם נשענת על אותו מנגנון, אבל היא באמת מיועדת להתמודדות עם עודף משקל, ולדעתי אנחנו נראה שינוי באיך שאנשים מתמודדים עם עודף משקל בשנים הקרובות באופן כללי. אבל בכל מקרה זה לא הנושא של המחקר.
כן, של המחקר... אבל תרופה הזאת, ויגובי כמו שאמרת, היא בעצם פועלת באותו האופן, ויהיו לה אותן השלכות חיוביות כמו לאוזנפיק?
כן, אני כמובן לא במיוחד מבין בכל האספקטים שהבדל ביניהם, אבל להבנתי מדובר בפריטי מאץ' אותו חומר, הוא פשוט יותר מרוכז, יהיה אפשר לקט זריקות ברמה החודשית, וזה בניגוד לאוזנפיק שהיא נועדה לטיפול בסכרת, ויגובי ממש מיועדת לטיפול בעודף משקל. זה הולך להיות יותר ספציפי.
אוקיי. עכשיו בוא נגיע לדרך המחקר פה, כי המחקרים הקודמים באמת היו מחקרים מהסוג שאנחנו מכירים. פה עשו משהו אחר.
נכון, אז לחוקרים הייתה השערה. השערה הייתה שכמו שאוזנפיק עוזר, אוזנפיק ודומיו עוזרות לטיפול בעודף משקל, גם יכול להיות שהם יוכלו לעזור לאנשים להיגמל מאלכוהול. וזאת בעיה מאוד חמורה שיש היום... התמכרות לאלכוהול מאוד פוגעת בחיים של הרבה אנשים, של בני המשפחה שלהם, ולמרבה הצער אנחנו כך תרופות היום שבצורה יעילה מתמודדות עם זה, אז יהיה נחמדים יהיו. והיו עדויות שיש כזה אפקט מכמה מחקרים ספורים שנעשו על בעלי חיים, אבל לא משהו מוצק מאוד על בני אדם. וכן, אז הייתה פה השערה
של... חסום מחקר על אלכוהוליזם אצל בעלי חיים, אני תוהה.
כאילו, זה לא שהולכים לרחוב ומוצאים אחבר ש... נפל הטיפה המרה, אבל אפשר לגרום לחיות להתמכר לאלכוהול בתנאי מעבדה, ואז אפשר לראות כמה אלכוהול הם מעוניינים לצרוך, כשאתה מאפשר להם.
כן, לא הלכו לבר העכברים. אוקיי.
אז כן, אז החוקרים רצו לבדוק את ההשערה שלהם, ובדרך כלל כדי לבדוק השערה כזו גרנדיוזית, אתה באמת צריך להתחיל לגייס עכשיו נבדקים, ואולי לארגן ניסוי מבוקר, ומשהו מאוד גדול ורחב היקף. ובמקרה הזה החוקרים עשו קיצור דרך לדעתי מאוד מגניב, ופשוט פנו לרדיט. אז אולי משהו על רדיט, למי שלא מכיר, זה אתר מאוד, מאוד נחמד, אני אישית משתמש בו גם הרבה, שהוא למעשה מהווה אסופה של פורומים. בניגוד לטוויטר למשל, שבטוויטר כל אחד פשוט מעלה פוסטים, רדיט מחולק לתתי פורומים שנקראים סאב רדיט, והפורומים האלה יכולים לעסוק בנושאים ספציפיים שמעניינים אותך. אתה יכול ללכת לחפש מה מעניין אותך, יכול להיות סאב רדיט על מוזיקה, על פוליטיקה, על אוכל, הומור וכו'. ומה שהחוקרים עושים, הלכת לסאב רדיטים רלוונטיים לנושא הזה, ולמצוא פוסטים שאנשים העלו על השימוש שלהם בתרופות שמדמות את הפעילות של GLP-1. ואז כשהיה להם אסופה כזאת של פוסטים, הם יוכלו למיין אותם, עם בינה מלאכותית כמובן, ולבדוק מה היו הנושאים שהפוסטים האלה עסקו בהם. ואולי באופן לא מפתיע, רוב הפוסטים עסקו בהרוויה ובתופעות לוואי, אבל גם היה קבוצה לא קטנה בכלל של פוסטים שעסקו ספציפית בצריכה של אלכוהול, ומתוך הפוסטים האלה יותר מ-70% דיברו על זה שבעקבות הנטילה של התרופות, אנשים מרגישים שהם עכשיו פחות מעוניינים לצרוך אלכוהול.
כלומר, אנשים סיפרו, כמו שהם מספרים, שמו, לא יודע, התחלתי לקחת את זה, ואני שם לב שאני שותה פחות. כזה מין דבר. מידע מהסוג הזה. אוקיי.
בעצם מה שרוצים במחקרים כאלה זה דיווח עצמי, שאנשים ידווחו על מה הם חוו, והנה פה יש אנשים שמדווחים עצמית בלי שבכלל תבקש מהם. יכול פשוט ללכת לאינטרנט, המידע פתוח לציבור.
כן.
וזה מאוד יעיל ומאוד נגיש. והחוקרים האלה תיכו ככה לעשות, למצוא את המטעם שלהם, בלי לבצע מחקר. בשלב הבא הם כמובן כן ביצעו מחקר, והם גיסו נבדקים, ועשו להם שאלון מותם. אבל בשלב הראשוני, אני חושב שהקונספט של ללכת לרשת חברתית, ולהשתמש במידע שכבר נמצא שם, כדי למצוא את המטעמים שלך, הוא מאוד נחמד. אולי חשוב לציין שזה לא המחקר הראשון שעשה את זה, יש מגמה של להשתמש ברדיט כמקור למחקרים מדעיים כבר לא מעט זמן, זה התחיל מ-2010 בערך, וזה עם השנים נהיה יותר ויותר נפוץ, והיום יש באמת הרבה מחקרים שעוסקים בזה, בשלל תחומים, זה יכול להיות בתחום של מתמטיקה, מדעי החברה כמובן, אני ראיתי שמשתמשים הרבה בסאב-רדיטים של פוליטיקה, של דעות, של ידיעות בעולם, לראות איך אנשים מגבשים דעות בעקבות כל מיני אירועים למשל. זה קר מאוד פורה.
כן, ומי שמרגיש מוטרד, אני מניחה, לא עושים שימוש בנתונים אישיים במקרה הזה, נכון?
לא, כי הוא חשוב להגיד שברדיט יש גם מאוד נפוץ העניין של משתמשים שהם אנונימיים לחלוטין. כלומר, אתה יכול ליצור משתמש, לקרוא לו, לא יודע, אוהב הפנקקים מספר 12, ולהעלות את הדעה הספציפית שלך.
למה אתה חושף אותי ככה? למה אתה חושף אותי ככה בשידור? לא יפה.
לא התכוונתי.
אוקיי. אני אגיד לך מה אני חושבת, זה אולי כזה קצת לצד השיחה שלנו. הרי, אז יש סיבות לכך שאנשים מתמכרים לאלכוהול, או בכלל לדברים. התרופות האלו לא יטפלו בסיבות לזה, כלומר אנשים שהם או שחייהם מרים, או שהם בדיכאון, או שעברו משבר, או אתה יודע, דרדורים מדרדורים שונים. אחלה, אז התרופה יטפל בדבר הזה, אבל העצב והתשוקה והבור ללא תחתית, כל הדברים האלו, אני לא יודעת אם תרופות מטפלות בהם.
אני מאוד מסכים. אני חושב שבאופן כללי אנשים שמחפשים את הפתרון הקסמים שיפתור את הבעיה בלי להתייחס לסיבות שבבסיסה, הם באמת, זה קצת מתכון לאסון, כי גם אם אני לוקח תרופה לטיפול במשקל עודף ולא משנה למשל את אורך החיים שלי ולא עובר לאכול בריא יותר ולעשות פעילות ספורטיבית, בסופו של דבר קשה להסתנך על התרופה לנצח. יש איזשהו אפקט מוגבל מסוים, אבל אני מסכים שגם גם במקרה של אלכוהול, גם במקרה של צריכת מזון, זה דברים שהם חלק מזכות טיפול תרופתי, אבל חלק שני חייב להיות התאמה של איך שאנחנו חיים.
כן, זהו, לא רק התאמה פסיכולוגית, גם התאמה חברתית, נגיד שינוי של מבנה הסופרמרקטים, יש הרבה דברים שקשורים לבחירות שלנו, והבחירה להתמקד ברמת הפרט וברמה התרופתית, היא כמובן, היא בליץ יעיל ברגעים הראשונים, אבל היא באמת לא פתרון חובק או מעמיק.
כאילו חשוב להגיד שיש אנשים שבאמת ברגעי השפל קצת מרגיש שאין להם כל כך את הבחירה בידיים, ושם טיפול תרופתי מאוד יכול לעזור להם לקחת את החיים שלהם בחזרה ולחזור לנתיב שיאפשר להם להשתפר, ובשביל זה אני חושב שתרופות הן מאוד, מאוד חשובות ויעילות, כדי לאפשר לאנשים לצאת מהמצב הקשה שהם נכנסו אליו. אבל את צודקת, בהמשך הסיבות שהם הגיעו למצב הזה, משהו שצריך לטפל בו באופן שהוא לחלוטין לא קשור, ואי אפשר להסתמך רק על תרופה ולקוות שהיא תפתור את כל הבעיה.
כן, מעניין מאוד. תודה רבה לך, טל פישר, דוקטורנט לוירולוגי עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. המשך יום טוב.
יום טוב.
אנשים אוהבים ושואלים חידות כבר אלפי שנים, מחידת הספינקס ובטח עוד הרבה קודם. אנחנו רוצים לשאול למה בעצם אנחנו כך אוהבים חידות, ואיך אפשר להשתמש בחידות בחינוך כדי ללמוד דברים. אני כאן עם ספר חדש ובאמת מקסים, הוא נקרא חידת החידות. כתב אותו יובל נבו, שהוא גם מנהל בית ספר תבל. הספר יצא בהוצאת פרדס, ונגיד שלום ליובל נבו, שלום.
שלום ובוקר טוב.
בוקר אור, איזה ספר נהדר, כמה אני נהנית איתו, תודה רבה. מה הביא אותך לכתוב ספר שכולו על חידות?
אני מתעסק בחינוך, הוראה, בהרבה מאוד דרכים ובהרבה מאוד כיוונים, כבר מאז שאני ילד, ואחד הדברים שתמיד מאוד אהבתי לעשות עם תלמידים, זה לעבוד דרך חידות, גם כדבר שנוסף לחומר, אבל בעיקר לנסות וללמד חומר דרך חידות, וגם לא כמורה, גם כדוד, גם כאח גדול וגם כהורה. אני
כל פעם שאמרת לך את המילים האלו, אספתי את המילה מרגיז, אגב.
נכון.
דוד מרגיז, אח מרגיז. אוקיי.
אני חושב שזה ממש אחד מהקסם של החידות. זה שזה מרגיז ומתסכל, ואז פתאום קורה משהו, ואז זה גם כיף. ההתחלפות של הרגשות האלה, זה אחד הדברים שבעיניי הכי מדהימים כשיש חידות.
נכון, אתה מחלק בספר שלך את המהלך הפסיכולוגי הזה, באמת לארבע פעימות, נכון? בפתרון החידה.
אני באמת בהתחלה מדבר על השלבים השונים שבפתרון החידה, שזה איזה חלוקה קלאסית שאפשר למצוא גם בספרות לשלבים שונים. אני בעיקר מנסה להסתכל על החידות, כמו שכשפותרים חידה מנסים להסתכל עליה מכיוונים שונים וזוויות שונות, אז אני מנסה להסתכל על מושג החידה מזוויות שונות. איך השלבים בפתרון חידה, מה הרגשות שעולים בפתרון חידה, מושגים שקשורים לפתרון חידה, ודרך זה לנסות קצת להתקרב למושג הזה ולהבין אותו טוב יותר, ואז גם למי שהוא גם באמת מתעניין בהוראה וכולי, גם דרכים ממש ספציפיות לאיך אני משלב במקצועות לימוד שונים חידות. אז זה המהלך.
אז באמת סקרת את חלקי הספר, שבאמת אפשר להגיד שהוא מיועד גם לקהל הרחב, גם אגב לסתם מי שאוהב חידות, כי יש בו הרבה מאוד חידות, וגם לאנשי חינוך. אז בואו באמת נצלול לעומק הדברים. הזכרנו את ארבעת השלבים האלו שקורים או שעוברים על פותר החידה. תוכל לפרט עליהם?
אז הרבה פעמים שלב ראשון צריך באמת רגע להכיר את השטח, להבין על מה החידה, הרבה פעמים ממש אפשר לראות את השם שבהתחלה החידה זה סינית, ואז עובר איזה שלב שבו אנחנו מבינים בכלל על מה מדובר, שלב ההכנה. לאחר מכן יש את השלב שבו אנחנו מנסים לפתור את החידה, מנסים כמה דרכים, ואז מגיע שלב שהוא בעיניי הכי מעניין בחידות, איזשהו שלב של עצירה, של תסכול, שהרבה פעמים בשלב הזה אנחנו יכולים כאילו לעזוב את החידה, ואז פתאום היא מגיעה אלינו כשאנחנו חושבים עליה בלא מודע. השלב הארוך הזה של האינקובציה שאנחנו נותנים לחידה להתבשל ומנסים לעבוד איתה, והרבה פעמים גם צריכים פשוט לשאת את התסכול לאורך זמן. כן. ואז יש איזה שלב של הערה, שפתאום משהו גורם לנו להבין את החידה, ולפעמים אחרי הערה גם צריך עוד עבודה קשה עד שהחידה נפטרת.
משהו באזור סעיף 3 שלך בעצם גורם לחידה לפעמים לעבור גם לירקתי המוח, נכון? ובעצם לפעול בתוך מוחנו כשאנחנו אפילו לא חושבים עליה, לכאורה.
זה שלב האינקובציה באמת, וזו גם הסיבה שאני הרבה פעמים מאוד נמנע מלתת פתרונות לחידות. כי הרבה פעמים גם אם אני לא מצליח לפתור אותה עכשיו, אם אני אעזוב אותה אפילו ליומיים, שלושה, שבוע, יכול להיות שפתאום יקפוץ לי משהו. כי המוח שלנו ממשיך לעבוד עליה גם כשאנחנו מרפים ממנה. ולפעמים דווקא כשאנחנו מרפים, זה מאפשר לפתרון להגיע.
כן, מניסיונך כשוב איש חינוך וחידונאי, מי הם הטיפוסים שנמשכים יותר לחידות?
אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, כי תמיד טיפוסים שלכאורה לא נמשכים לחידות מאוד מפתיעים אותי. יצא להעביר כל מיני מפגשים להורים שמתעניינים בבית הספר, ובחלקם נתתי חידות. וכל האנשים שלכאורה לא היית מצפה שבחמישי, בשמונה וחצי בערב, אחרי שבוע עבודה ארוך, והאחרון שמתחשק להם זה לפתור חידה. כשנותן להם את החידה, פתאום נכנסים לזה. אני טוען שברגע שיש את החידה המתאימה, אז טיפוסים שהם לכאורה לא טיפוסים של חידות, פתאום ימצאו את עצמם בזה מאוד מהר. עכשיו,
אבל
ברור
אמרת שאנשים, למה שיהיה להם כוח אחרי שבוע עבודה, ואני חושבת, וגם תעיד על כך איזו עלייה שאני מזהה, בכלל במגוון החידות המוצעות לציבור, נגיד בניו יורק טיימס, יש הרבה יותר מדורי חידות, נכון? הרבה חידות עכשיו, וגם בהארץ הצטרפו עוד חידות. כלומר, יש כאילו הרבה יותר חידות ותשבצים וכאלה דברים. נדמה לי שהחידות, למרות שהן מאמצות את המוח, הן גם מנוחה. מסוימת.
חידה זה כמו משחק. היא מאפשרת לי לברוח מהמציאות ופתאום להתמקד משהו מאוד מאוד ספציפי, שפתאום ממלא אותי. אני שם בצד את כל הדאגות שלי ועכשיו אני רק מתעסק בזכרת הניו יורק טיימס, בוורדל, או באיזה חידה אחרת שממלאת אותי. אז יש כאן משהו מאוד פסיכולוגית, הרבה פעמים מאוד מאוד נעים, שאני שם בצד את כל הטרדות שלי ואני שוקע לתוך החידה הזאת. ובאמת אני, עם אנשים, עם, הרבה פעמים כשאני מעביר סדנאות על חידות, אני רואה את השלב שבו מישהו פתאום שם את כל המחשבות שבצד ופשוט מתמכר לחידה, מתמסר לחידה. וזה שלב שאני מאוד מאוד נהנה מן, לראות את השינוי הזה, שהרבה פעמים הוא ממש כמעט בבת אחת.
נכון, וזה כמובן שונה מחידות שמוצאות לנו, נגיד, שוב גם פה זה כמובן סימולציה בחדר בריחה, שלכאורה גורלנו תלוי בפתרון החידה.
למרות שגם חדר בריחה זה חלק מהיופי, אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו בשעה הקרובה, כל מה שיעסיק אותנו זה כאילו חידות פיקטיביות כאלה. יש חידות אמיתיות, חידות שאנחנו פוגשים בעבודה שלנו. מבחינתי, כשאני כאיש חינוך פוגש תלמיד, הרבה פעמים תלמיד הוא חידה. מה צריך לעשות איתו עכשיו? מה צריך כדי לגרום לו ללמוד, או לגרום לו לשנות את התנהגות שלו, או לגרום לו לאהוב את בית ספר? מה צריך לקרות שם? זה חידה, אנחנו נתקלים בחידות גם בעולם האמיתי. זה בעיניי החידות
האמיתיות. ככה אתה רואה את העולם כמו כל מיני חידות שצריך לפצח?
לא תמיד, אבל הרבה פעמים כן. עד משמעית ככה אני רואה תלמידים, אני חושב שזו הסיבה שאני מאוד נהנה מחינוך.
יש הבדל בגישה של ילדים ומבוגרים לחידות? אחרי שלא מנית לי הבדל בין טיפוסים שונים, אני שואלת על ילדים ומבוגרים.
אני חושב שאחד הדברים היפים בחידות זה שלא. חידה מחזירה אותנו למקום מאוד ילדי של משחק, שאנחנו שוקעים בחידה, חסרת תועלת לחלוטין, ומנסים עכשיו מורה לפתור אותה, כמו שהילד ישקע בחידה וינסה לפתור אותה. ואני יצא לי מדי פעם בשולחן שישי לתת חידה לאחיינית שלי, ואז גם אמא שלה פותרת החידה, ואני רואה שהיא נכנסת, אני לא ראיתי הבדל בהתרגשות וההתלהבות, להפך, לפעמים הילדה מאבדת עניין, ואמא שלה ממשיכה.
אבל זה אולי פחות ברמה הרגשית, אלא ברמת השכל, מה שנקרא? יש מיומנויות?
זה כמובן שחידות דורשות הרבה מיומנויות, שהרבה פעמים כמבוגרים, אם אנחנו מפתחים אותם, אז אנחנו משפרים אותן, כמו היכולת לשאת תסכול לאורך זמן, היכולת לתקוף בעיה מזוויות שונות, אז ברור שיש הבדלים. אבל הגישה הבסיסית היא בעיניי מאוד מאוד דומה.
קורלציה, יש בין נגיד הישגים בלימודים, אני לא רוצה להגיד אינטליגנציה, שאז זה נראה לי לא יפה, אבל לבין היכולת לפתור חידות, אולי בין סוגים שונים של אינטליגנציה נקרא לזה, לבין פתרון חידות?
חידה נשענת הרבה פעמים דווקא על אזורים מאוד מאוד רגשיים. אני ראיתי אנשים, נגיד תלמידים, שאם יש תלמיד שהוא חייב כל הזמן להצליח, וחייב כל הזמן את המאה, ולא מוכן שלא יהיה לו מאה, הרבה פעמים... למשל, כשאני נותן לו אתגרים או חידות במהלך השיעורים, הוא לא ירצה לקחת אותם. הוא רוצה לקבל את החומר, ללמוד את החומר ולהצליח, וקשה לו מאוד לשאת את המקום של התסכול, של אני לא יודע, של אי-הוודאות שמזמנת חידה. אז דווקא הרבה פעמים טיפוסים כאלה לא הצליחו. אז זה ממש לאו דווקא שחידות זה לחכמים. אני מכיר הרבה אנשים חכמים שימנעו מחידות, כי יש בחידות משהו שמעורר בהם כזה מתח, שלא נעים להם, שהם לא רוצים לעשות את זה.
כלומר, סוג אולי מסוים של הישגיות וחשש מכישלון שמונע מהם להתעסק בזה.
בדיוק, היחידה יש בה באופן מובנה אי-וודאות האם אני אצליח או לא. אני מתחיל יחידה ואני לא יודע אם בסוף זה ייפטר או לא ייפטר. זה כל הכיף, אם אני יודע מראש שאני אפתור אותה, אז למה לי לעשות את החידה? והאי-וודאות הזאת היא יכולה להיות מאוד מאוד קשה.
כן. כיצד אתה משלב חידות בלימודים שכולנו מכירים? איך אפשר לשלב חידות, נגיד, בלימודים, בספרות, היסטוריה?
בלי הפסקה. זה כמעט תמיד כשאני נכנס לשיעור, אז אני משלב שם חידות כי ככה אני מלמד. בעצם הסיבה שכתבתי את הספר זה שזה זה הצורה שטבעית לי ללמד, ואני רוצה להראות אותה. אם אני עכשיו בתור
תן לי דוגמה, חידה מאלתרמן, בבקשה.
אין בעיה. אם אני עכשיו מלמד את אלתרמן, ומלמד את השיר ניגון עתיק, שזה אפילו דוגמה שמקרה שלי בספר, ואני את הבית הרביעי שלו, שזה הבית של הפואנטה, שהוא מחליף את הכיוון של הספר, לא מראה לתלמידים, נותן להם שלושה בתים, אומר להם תשלימו את הרביעי. זו חידה. אם אני הרבה פעמים, יש לא מעט שירים, שירי עיכוב, כאלה שהם חידות, אתה מסתכל על שיר בהתחלה, אתה לא מבין על מה השיר מדבר. ואז כשאתה מפענח אותו, מפצח אותו, מבין אותו, אז פתאום יש איזה אהב, והשיר מתיישב, ואתה מבין מה הוא אומר. אני ממש זוכר איך בתור תלמיד, שמעתי את השיר אקליפטוס של רחל, והייתי בטוח שהוא עוסק באקליפטוס, עד שהמורה התחילה לספר איזה משל זה לאדם וכולי, שהגזע הגדוע, כאילו, אני ממש זוכר את הרגע הזה שבו הבנתי שהייתה כאן חידה שלא פתרתי. כמורה להיסטוריה, היה לי תלמיד שכשאני שאלתי אותו, מה אם הייתה לך מכונת זמן, והיית חוזר אחורה בזמן, ו... למי היית יכול לתת איזשהו מסר במלחמת העולם השנייה שישנה את המהלך שלה? והוא ישב על זה שבועיים, זה היה קשה, הוא נתן כל הפתרונות, דנו בזה, זה לא בטוח שזה נכון, וזה שאלות שהן לא מהצד, זה שאלות שהן בליבה של החומר, שלא לדבר על זה שבהיסטוריה הרבה פעמים היסטוריון נתקלים עם חידות אמיתיות, למה מהמנהיג כזה או אחר עשה פעולה כזו או אחרת, זה חידה, אנחנו הרבה פעמים באמת לא יודעים, זו באמת שאלה קשה. ואנחנו שוברים את הראש, והיסטוריונים שוברים את הראש שנים. למה היטלר לא ניצל את ההצלחה בדנקרק? כל מיני דברים כאלה, זה חידות שעד היום לא כל כך יודעים לפתור, ויש המון המון ניחושים. ההיסטוריה מזמנת המון חידות, ובכל אחד מהתחומים, בקלות רבה אפשר לשלב חידות, כי זה טבעי.
כן, גם ההווה בהחלט מזמן לנו חידות רבות. שאלה אחרונה, אתה כאמור מנהל של בית ספר תבל רמות בירושלים. עד כמה צוות המורים שלך משתף פעולה, או בכלל צריך לשתף פעולה עם, אפשר להגיד, גישה הזאת של ריבוי החידות? הם אוהבים את
זה? חידות זה הגישה הפדגוגית שלי. אני כמובן לא אכפה אותה לצוות שלי, ומורים אחרים יש גם גישות שונות. אני כן מאוד אעודד אותם את מה שמאחורי האחידות. אני אעודד אותם לאתגר את התלמידים, אני אעודד אותם לתת לתלמידים משימות פתוחות שיקח לתלמידים זמן להתמודד איתם. זה לא חייב להיות חידה. יש אנשי צוות שנהנים מהחידות, מבקשים מני מדי פעם חידות, בהחלט. אנשי צוות אחרים הולכים יותר לגישה הכללית של לתת לתלמידים את הזמן העצמאי, לתת לתלמידים את האתגר. וזה חידה אחרת, איך לבנות בית ספר שבו הפדגוגיה תהיה כזו, ואני עדיין מתמודד עם החידה הזאת.
יפה. אז שוב, נמליץ לספר הזה, חידת החידות. יובל נבו, מנהל בית ספר תבל ומחבר הספר. אני מודה לך.
תודה גדולה.
מה הייתם אתם מוכנים לעשות כדי לפתור או למתן את משבר האקלים? לאכול פחות בשר, לוותר על הרכב הפרטי בימים אי-זוגיים, לא לטוס בשלוש השנים הקרובות? עד כמה אנחנו סתם מדברים ומצקצקים ובעצם מפחיתים בערך הפעולות שלנו, הפרטים, הבודדים? אנחנו עם נתונים חדשים ומעודדים שמגלים לנו שהאנשים, אזרחי העולם, מוכנים כנראה לעשות לא מעט. נפנה לדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי, במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז מי ערך את המחקר הזה, את הסקר הזה?
אוקיי, אז מדובר על מחקר חדש שהתפרסם ממש לאחרונה ב-Nature Climate Change, אחד העיתונים הטובים ביותר המדעיים שיש, ובעצם מה שהחוקרים עשו, הם במהלך 2021-2022, הם ביצעו סקר עולמי ב-125 מדינות, בכל מדינה סדר גודל של 1,000 מדינות, בני אדם מאותה מדינה, אזרחים מאותה מדינה, ענו לסקר, סך הכל 129,902, כמעט 130 אלף בני אדם ענו על הסקר הזה, והוא מייצג בצורה יפה, שוב, 125 מדינות שבעצם אחראיות ל-96% מפליטות גזי החממה בעולם, ו-96% גם מהתמ"ג, התוצר המקומי הגולמי העולמי, ו-92% מהאוכלוסייה בעולם, זאת אומרת, מדגם גדול, יפה, מייצג,
רחב מאוד. ומדינות שנמצאות בכל רחבי תבל, ומכל הסוגים של מדינות.
ממש, מכל הסוגים, okay. מכל היבשות, אז okay. זה קודם כל מה לעשות.
מה שאלו את הנשאלים?
אז בעצם שאלו אותם קודם כל, לגבי כמה הם יודעים לגבי שינוי האקלים, אבל שאלו אותם מה הם היו מוכנים לעשות בעצם. האם הם תומכים, למשל, בצעדים שבמטרה להתמודד עם שינוי האקלים, ישפיעו על הפחתה של פליטות, וגם האם הם מוכנים לתרום איזשהו חלק מההכנסה שלהם לטובת מאמצים לקידום הפחתת פליטות, וגם אם הם תומכים בנורמות חברתיות או בהגברת הפעילות של קובעי מדיניות, של ראשי ממשלה, שרים, ממשלות בכלל, לטובת האטת קצב משבר האקלים, הפחתת פליטות גזי חממה. אז בעצם מה שהממצאים מראים לנו זה שקודם כל, למרות שהרבה פעמים בתקשורת או בכל מיני רשתות חברתיות, אנחנו רואים איזושהי מציאות שהיא הרבה יותר מקוטבת, 69% מאוכלוסיית העולם בעצם קודם כל מוכנה לתרום עד אחוז, אפילו קצת יותר מאחוז מההכנסה האישית שלהם, לטובת מאבק במשבר האקלים. 86% תומכים בנורמות חברתיות או בקידום של נורמות חברתיות שיתמכו במאבק במשבר האקלים, ו-89% ממש דורשים פעולה של ממשלות, פעולה אפקטיבית יותר של הממשלות שלהם. בעצם רוב מוחלט של האוכלוסייה באותם 125 מדינות, כן, ששוב מייצגות ממש את האנושות ברחבי העולם, ממש גם מודעים וגם מוכנים לתרום, וגם רוצים שמקבלי ההחלטות ידחפו לכיוון מדיניות.
רואים כיתוב, כי נכון, כי נגיד לגבי הכסף, אלו אמרת 69% מוכנים לתרום אחוז אחד, אבל 26% לא יהיו מוכנים, שזה קצת יותר מרבע, לא יהיו מוכנים לתרום שום סכום. אז אולי פה באמת אנחנו רואים איזשהו כיתוב, רבע זה לא זניח. אבל באמת, אני חושבת שהנתון של כמעט 90% שמצפה לפעילות, הוא בהחלט נתון מעודד, הוא מעודד, כי אולי הוא ישפיע על פוליטיקאים כן לעשות משהו. אני אגיד לך מה אני חוששת, לפני שנגיע לעוד נתונים, זה שיש פער מאוד מאוד גדול במה שאנשים עונים בסקר כזה, שהוא בשלב הזה די דמיוני, לבין מה שקורה בפועל. כי אם יגידו להם, באמת, במציאות שלהם, אינכם יכולים להזיז את הרכב הפרטי בימי ראשון ושני, או כל דבר כזה, אז אולי תקום כל צעקה.
יכול מאוד להיות, זה תלוי באיזה מדינה ובאיזה תנאים, מיד ניגע בזה גם, בהבדלים בין המדינות. אבל למשל, את צודקת, בצרפת היה ניסיון לרפורמה עם העלאת מחיר הדלק, והיו ממש מהומות לפני 3 שנים בערך, משהו כזה.
כן, ושוב, ובאותה צרפת אדירות, יכול ממש. להיות תוצאות מאוד מאוד חיוביות בסקר כזה. כלומר, הרבה אנשים יכולים להגיד, כן, אני רוצה שיעשו משהו, אבל כשמעלים את מחירי הדלק, הם מזדעקים. כי אני חושבת שככה זה נראה מצוין, אבל בתוך החיים שלך, כשאתה מבין שבאמת גם על הדרך אתה משלם את המחיר, אבל אולי תאגידים וחברות פחות, אז אתה פשוט מרגיש נדפק, די כרגיל.
נכון, פה יש נקודה מאוד חשובה. כן. הנושא הזה של פעילות ברמה האישית, שזה דבר אחד, אבל הוא לא יכול להתקיים ללא פעילות ברמה של התאגידים ושל הממשלות, שצריכים לדחוף ולקדם את כל הדברים שקשורים למשבר האקלים, ולעשות הרבה יותר, מן הסתם, לשמש דוגמה.
כן, לדחוף לקדם כן, וליישם על עצמם, זהו, בדיוק, לשמש דוגמה, אמר.
נכון.
בדיוק.
כן.
בוא נגיע את הבדלים בין מדינות.
אוקיי. אז אני רק אגיד שיש, מבחינת תאגידים, יש חברות שמציבות לעצמם יעדים, יעדי הממשלה, ויש חברות שמציבות לעצמם יעדים שאפתניים הרבה יותר, הרבה פעמים ממגזר ההייטק. זה מגיע יותר לכיוונים האלה, אבל יש כל מיני. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מדינות שונות, בעצם מדינות שנמצאות בסיכון גבוה יותר לשינוי אקלים, אם זה בצורות, שיטפונות, שריפות, הצפה של שטחים, בעצם האזרחים בהם הראו נכונות גבוהה יותר לתרום. וזה אפילו מתכתב לנו עם הסכם פריז, ששם מדינות איים מדינות בפסיפיק ובמדינות שהן ממש נמוכות יחסית והן בסכנת הצפה או באוקיינוס ההודי, תמכו ביעדים הרבה יותר מגבילים, ביעד של מעלה וחצי, כן. ולא ביעד של שתי מעלות, כמו שהתקבל בסופו של
טוב,
דבר.
טוב, מן הסתם, הם לא יסכימו לתרום קצת, הם יאבדו את הכל, אפשר להגיד.
נכון, המודעות היא הרבה יותר גדולה, ומה שכן, כותבי המאמר בעצם מדברים על מושג שנקרא בורות פלורליסטית. בעצם המחקר מזהה תופעה שהם קוראים לה בורות פלורליסטית. בעצם אנשים מעריכים שהתמיכה סביבם, בני האדם סביבם, האזרחים סביבם, תומכים פחות במאבק במשבר האקלים ממה שבפועל הם תומכים. זאת אומרת, איזושהי הערכת חסר של האוכלוסייה סביבנו, ותופעה כזאת שמזהים אותה פה בעצם יכולה להוריד לנו את המוטיבציה, כי אם אנחנו חושבים שאחרים לא יפעלו, למה שאנחנו נפעל? בעצם אנחנו לא אוהבים לצאת פריירים, נכון?
כן, אפקט השלוש ארבע ו, כפי שהוא מכונה, כלומר, שלא רק אני אקפוץ, מעניין.
כן, אז בעצם הנושא הזה גם בסופו של דבר מעודד, כי אם אנחנו באמת נהיה מודעים יותר למה אנשים מסביבנו חושבים ומה הם מוכנים לעשות, אנחנו כנראה נבין שהמצב טוב יותר ממה שחשבנו. האמת, אנחנו רואים את זה אפילו פה אצלנו באסונות כאלה ואחרים, מלחמות, ופתאום כולם נרתמים למטרה, ויש איזו תחושה של חיבור ושל אחדות ושל פעולה משותפת. כן. ובמקרה הזה גם משבר האקלים הוא אסון כמובן לפתחנו מאוד גדול.
מסתבר שרוב האנשים הם די סבבה. תגיד, עוד פילוחים, נגיד, אנחנו יודעים לומר שהגילאים הצעירים הם מודעים יותר למשבר האקלים, זה ניכר בסקר הזה?
אז בדרך כלל אנחנו יודעים שהגילאים הצעירים גם מודעים יותר לנושא של משבר האקלים, וגם פעילים הרבה יותר, אם זה אקטיביזם ואם זה ביתים אחרים. אז שוב, זה משתנה בין מדינות. כן, זה כן, אפשר להתווכח עד כמה זה אפקטיבי, אבל זה מייצר כותרת. בכל מקרה, מה שראו פה, ראו פה הבדלים בין מדינות שונות, ראו פה הבדלים בעצם בין ממשלות שונות, מה האזרחים חושבים שהממשלות שלהם צריכות לעשות, ורואים ש, כמו שאמרנו, בנושא הזה של willingness to contribute, הנכונות לתרום, אותה מדינות מערביות, ארצות הברית, קנדה, שם הנכונות דווקא לתרום הייתה פחות גבוהה, רוסיה, ודווקא במדינות כמו סין, ומדינות במרכז ודרום אמריקה, הייתה נכונות יותר גבוהה לתרום.
אבל הפילוח הגילאי, נגיד, במדינות, נגיד, מערביות או אנגלוסקסיות, לא, הגילאים הצעירים לא היו יותר נכונים, כמו שאנחנו רואים את זה מתבטא בחדשות, נגיד? אני מנסה להבין מה בין, אתה יודע, מגדר, השכלה, גיל, לבין והכנסה, לבין הנכונות הזאת. האם הנתונים היו מפתיעים, או שהם פחות יותר מה שאנחנו מצפים שהם יהיו?
אז לגבי הגיל, הם לא ממש התמקדו פה בנושא הגיל, אבל אנחנו יודעים שאוכלוסיות צעירות בדרך כלל הרבה יותר נכונות בעצם לתרום בנושא הזה. ולא, הם לא הדגישו פה איזשהם הבדלים דרמטיים בנושא הזה. אבל
יש לנו חצי דקה בעצם, לסיום.
כן, אז נגיד רק בעצם שהחוקרים מצביעים על צורך בהעלאת המודעות, העלאת מודעות אחד למאבק במשבר האקלים, שתיים לזה שאנשים סביבנו מוכנים לתרום יותר ממה שאנחנו חושבים שהם מוכנים, ושלוש בעצם בכך שיש תמיכה רחבה מאוד עולמית, בכך שממשלות יפעלו בצורה משמעותית יותר למאבק במשבר האקלים, ובני אדם במדינות שונות גם מוכנים לוותר על משהו, להקריב משהו לטובת הנושא הזה, אם זה אחוז, עד אחוז מההכנסה שלהם, ואם זה גם בעצם להירתם לפעולה אקטיבית יותר.
אגב, ישראל נבדקה בסקר הזה?
גם ישראל כלולה ב...
דוקטור עדי לוי, אני מודה לך. נתראה בשבוע הבא.
ביי, להתראות.
על פי כתב העת המדעי נייצ'ר, אחת מארבע חוקרות המשפיעות בקידום המחקר הרפואי בעולם היא ישראלית, והיא הישראלית הראשונה אי פעם שמופיעה בדירוג היוקרתי הזה, והיא גם כאן על הקו. נגיד שלום לדוקטור טל פטלון, מנהלת מכון המחקר והחדשנות של מכבי, KSM, חוקרת ורופאה מומחית ברפואת משפחה ורפואה דחופה. שלום.
היי שרון,
בוקר אור. מה שלומך? אנחנו נפגשנו בשעתו לשעה תמימה. האם את זוכרת אותי?
לגמרי. איך אפשר לשכוח?
איך אפשר לשכוח? אז אנחנו שמחים מאוד לברך אותך על הבחירה הזו של מגזין נייצ'ר. מה זה אומר בעצם התואר הזה? אחת מארבע חוקרות המשפיעות בקידום המחקר הרפואי בעולם. מה בעצם נייצ'ר בוחנים?
אז האמת שאת מה הם בוחנים אני לא יודעת, כי הם יוצרים קשר וזה הכל נמצא אצלהם. אז אני לא יודעת להגיד לך את זה. אני כן יכולה להגיד שהאימפקט של המחקרים בשיטת מחקר שאני מובילה, שהוא מחקר בצוות, קודם כל, זה אף פעם לא זכייה או תואר או משהו שהוא אישי, זה במקרה ניתן על שמי, אבל זה צוות שלם של אנשים שעובד איתי. אז עבודת הצוות הזו, המטרה שלה היא בעצם לקחת מידע, ידע רפואי, שבא מהשטח, להשתמש במאגרי ביג דאטה שיש היום למכבי, ומכבי מנגישה אותם גם לחוקרים אחרים, והיכולת לקחת את המידע מהשטח, להעביר אותו לביג דאטה, לחקור עליו ולעשות אימפקט קליני. לדעתי הזכייה ניתנה בעקבות המחקרים שפרסמנו במהלך הקורונה, ששינו מדיניות גם בארץ וגם בעולם, ובעצם היינו הראשונים שפרסמו את הקונספט של חיסוניות טבעית, מה שנקרא שכשאת כבר חולה במחלה, את מפתחת את הנוגדנים, יש לך איזושהי חיסוניות טבעית, אין צורך לחסן אותך מיד אחרי. אז אנחנו הראשונים שאמרנו, אם כבר קיבלת קורונה, ואתה חיובי, וחלית לפחות שלושה חודשים, חצי שנה, אחר כך המחקרים התארכו ככל שהזמן עבר, אתה לא צריך לקבל חיסון חוזר. וזה שינה את המדיניות בריאות בארצות הברית, וכמובן שמארצות הברית לכל העולם.
כלומר, בעצם שיניתם את סדרי העדיפויות בנוגע לחיסוני קורונה.
תקשיב, אפילו יותר מזה, שינינו את הקונספט שאומר שאי אפשר היה להוכיח עד, אז כל רופא יודע, כל אמא יודעת שמגדלת ילד, שוואנס הוא קיבל, נגיד, איזושהי, הוא מתקרר בחורף, הוא התקרר פעם אחת, אם הוא ממש קטן, אז הוא יכול פעמיים, אבל בדרך כלל, אתה עובר את זה פעם אחת, את השפעת, אתה בדרך כלל לא חווה אותה פעם שנייה באותו חורף. בדרך כלל. כל אמא יודעת את זה. אז זה נקרא חיסוניות טבעית, הגוף מפתח את הנוגדנים, מפתח את מערכת החיסון, ולא חולה באותה מחלה שוב, כי הוא יודע להתנגד.
Okay.
זה לא הוכח בדאטה. וכל קלינאי יודע, כל אמא יודעת, אנחנו יודעים את זה משנים, אבל אף פעם לא היה יכולות טכנולוגיות ודאטה שנאסף דיגיטלית ומתודולוגיות מחקר שאפשרו להוכיח את זה. היום אנחנו הראשונים שהוכחנו את זה. זאת אומרת, אנחנו הוכחנו שאם חלית בקורונה, החיסון לא השפיע, לא נתן לך שום בנפיט. ולפחות בכמה חודשים הראשונים אחרי ההחלמה.
זה היה רלוונטי גם לווריאנטים שונים? מה שגילית?
כן, אז אנחנו פרסמנו לאורך כל השנים של הקורונה, כמה וכמה פעמים, כולל חיסוניות טבעית בילדים, לא רק במבוגרים, ואחרי קורונה פרסמנו בתחומים אחרים של מחלות מתפרצות, זאת אומרת, כמו שהיה לנו פה בפרבו וירוס היה בארץ, היה מונקי פוקס, אם אני זוכר, היה כל מיני אירועים, אני חושבת שעל סמך זה, ובעיקר המתודולוגיות החדשות שאנחנו משתמשים בהן במחקרים, הייתה הזכייה בנייצ'ר, אבל תראה, הזכייה תמיד זה בעבר, הרבה יותר מעניין זה מה עושים בעתיד. הזכייה זה על מה שהיה.
נכון, נכון. אנחנו נהיה עוד שנייה אחת בעבר כדי להבין. אז בעצם הראיתם שהחיסון הטבעי הוא אף טוב יותר, נכון? מהחיסון שקיבלנו. אפשר להגיד דבר כזה?
למי שכבר חלה
והחלים. קביעה קצת גסה, אבל...
לא, לא, לא. למי שכבר חלה והחלים, החיסון הנוסף, מיד אחרי המחלה, לא נתן שום בנפיט. עוד הפעם, זה בכללי, הכל כבר מפורסם, מנותק, אפשר לראות, יש אוכלוסיות בסיכון שאפשר לדבר עליהן בצורה, אבל במיינסטרים.
זהו, מה לגבי צליאקים? גם את זה בדקתם, נכון?
נכון, גם כן, ובהקשר אחר, נכון. גם שם, עוד הפעם, זה מאוד תלוי, אנחנו, זה כל מחקר כזה שואל להיכנס לדיטל שלו. אבל אני חושבת שהמהות הייתה שאומרת, יש דבר כזה שנקרא חיסוניות טבעית ואי אפשר להתעלם ממנה. זאת אומרת, אם חלית ופיתח נוגדנים, יש לך כבר איזושהי רמת חיסון שאי אפשר להתעלם ממנה, והיא מגנה עלייך לאיזושהי תקופה. כמה זמן התקופה? איך אנחנו מתמודדים עם התקופה שאחרי? איך מחליטים מתי כן מחסנים? זה כבר כל הדיונים
שמדינים. ובאמת מפני מה בדיוק אחרי. אני מוגנת, שזאת,
נכון,
נכון זאת שאלה. נכון. גם המחלות חורף, אנחנו תמיד. אנשים חולים במשהו תמיד. אחד, ואז הם חולים במשהו
נכון.
אחר.
בדיוק, נכון.
אוקיי, באמת מרכז העבודה שלך היא, כמו שאמרת, בביג דאטה, בנתונים גדולים. בואי תסבירי איך זה עובד, ומה הקשר בעצם למכבי, ששם את בעצם עובדת, נכון?
נכון. אז מכון המחקר של מכבי, בגלל שמכבי מכסה 2.7 מיליון אזרחי מדינת ישראל, ויש לו תיק רפואי מהמתקדמים בעולם, גם מיכולות טכנולוגיות, ובמכון המחקר אנחנו יכולים לעשות, לקחת את הדאטה הזה ולעשות אותו אנונימי לחלוטין, זאת אומרת, אנחנו, אין שום גורם מזהה בתוך הדאטה, אתה יכול ללמוד מהנתוני עתק האלה את באמת את ה, מה שאנחנו קוראים מסע המטופל. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על מחלה כרונית או משהו, מחלה מתפרצת או כל דבר אחר, ולהסתכל על כמויות של דאטה. וכשאתה מסתכל על כמויות של דאטה, אתה באמת לומד איזה שהם פאטרן, דפוסים, והדפוסים mm-hmm. האלה מלמדים אותך איך אתה יכול לשפר את הטיפול, איך אתה יכול לתת יותר, לתת אותו בזמן, לתת אותו נכון, ולתת באמת את מה שהאדם עצמו צריך בצורה פרסונלית. שזה המקום הכי מעניין היום לדעתי ברפואה, זה איך אנחנו הופכים את הרפואה מ-one size fits all לרפואה שהיא מאוד אישית, והיא באמת תואמת אותי, ואנחנו יודעים שעם זאת שכולנו בני אדם, אנחנו גם מאוד שונים. אנחנו, כל אחד מאיתנו בסוף, באמת, יש בו איזו ייחודיות. והייחודיות
כן.
הזאת, אתה,
כלומר, אנחנו רואים בקליניקה, כיצד... כן, סליחה?
לא, כמו שאני רואה אותה בקליניקה, את הייחודיות של אותו אדם, הייתי רוצה לדעת לראות אותה גם כמערכת.
כן, לא, זאת אומרת, את רואה בקליניקה את הייחודיות, אני, קשה לומר שאני רואה עד כמה הרפואה הציבורית יכולה בימינו להתמודד עם הייחודיות של כל אדם, אבל מה שאני רואה זה ש... ככל שאנחנו מתעסקים באמת ביותר נתוני ענק, נתוני עתק, mm-hmm. דווקא זה כאילו מאפשר לנו גם לפלח את הפרט בצורה טובה. זה כאילו נכון. שני מהלכים שונים, הפוכים
הם
כמעט.
לא שונים, הם אחד, הם, mm-hmm. זה אותו מהלך, הוא לא שונה, כי כן. בסוף הנתונים מורכבים מפרטים. שזה כמו קו ישר שמורכב מנקודה ועוד נקודה ועוד נקודה שיוצרת קו ישר, הוא לא באמת קו, הוא אורך
כן, אני מתכוון שכל פרט הוא בעצם מגוון של גרפים שמייצגים את כל מה שיש לו, שבתוכם יש לנו הרבה מאוד נתונים. בואי באמת נגיע לעתיד. אתמול שוחחנו פה על מחקר מעניין, שמדבר על זה שבעצם הריון והנקה משפיעים לטובה על הגיל הגיל הביולוגי של נשים, להבדיל מהגיל הכרונולוגי שלהם, ואני מבינה שזה כיוון המחקר שלך עכשיו, נכון? ההבדלים בין גיל כרונולוגי לגיל ביולוגי?
נכון. זה אחד הכיוונים המאוד מאוד מעניינים כשמדברים על רפואה מותאמת אישית, כי בסוף אנחנו היום, הרפואה בכללותה בנויה על פרוטוקולים. כל הזמן יש לך פרוטוקול, וחלק גדול מהפרוטוקולים, אחד הסעיפים המשמעותיים בהם זה גיל. עכשיו, הגיל הכרונולוגי, הגיל שכתוב בתעודת זהות, הוא יכול להיות, אני היום בת 50, הגיל שלי בתעודת זהות הוא 50, אבל הגיל הביולוגי שלי, איך, מה המצב הפיזי שלי, יכול להיות 55 או 60, ויכול להיות גם 40 או 45. בוא נגיד ש-20 זה לא יהיה, אני מניחה. אם נמצא משהו נדיר כזה, אני אופתע לטובה, זה ישמח את כולנו, אבל בהסתכלות על החיים, ולאורך שנים, אני מניחה שאנחנו נמצא את זה באיזשהו...
לא, את אומרת שיש איזושהי התאמה בין הגיל הכרונולוגי לביולוגי, זאת עקומה...
לא יהיה פה איזה קונספציות למאזינים, שפתאום אנחנו נמצא מישהו מ-50, את יודעת, עם גוף של בין 18, כמו שהיינו רוצים כולנו.
אבל שוב, את אומרת גוף, אבל גוף זה משהו נורא נורא גדול, כלומר, כל אחד מהאיברים שלנו יכול להיות בגיל אחר, והמוח שלנו בכלל בגיל נוסף גם, נכון?
נכון. בעיקר המצב הרגשי שלנו מאוד משפיע, אבל בואי ניקח רגע, אם נסכום את הכל ונלך למשהו שהיינו רוצים למצוא כמדדים ביולוגיים, היינו רוצים למצוא משהו שיודע למצע את כל המצבים האלה ולתת לנו בכל נקודת זמן, זה לא קיים כיום, כן? זה משהו שאנחנו רוצים לייצר. למצע את זה לאיזשהו נתון שממנו אנחנו יכולים ללמוד מה הערכה של הגיל הביולוגי. ואז לדוגמה זה יכול מאוד לשנות את הטיפול. כי אם נגיד אדם בן 50 כרגע מגיע, גבר ב-50 עם גורמי סיכון מסוימים, אני צריכה לתת לו אספירין, בגלל שמה שקובע כרגע זה הגיל, ואם אני אשים את אותם גורמי סיכון, ואני נגיד אקח את אותו סקור, וירשום גיל 45, הוא לא יקבל אספירין, זה אומר שאם אני יודעת לדייק את הגיל הביולוגי שלו, ולא את הגיל הכרונולוגי, לגמרי אני אשנה את המנג'מנט, את כל הטיפול. וזה יוג'. עכשיו, זה דבר שצריך לשלב בסופו של דבר, מכלול הרבה יותר רחב של נתונים, זאת אומרת, אני צריך לקחת מנתוני, לדעתי, כן? זאת הדעה ההפרטית שלי. מרמת ה-DNA לאפיגנטיקה, זאת אומרת מרמת ריצוף הגנטי והמידע הגנטי עצמו, ואפיגנטיקה זה כל מה שאחר כך מיוצר מה-DNA. באפיגנטיקה אנחנו הולכים ומרחיבים את זה להרבה מאוד.
כן, נגיד אדם שגר באזור מזוהם יותר, מן הסתם יש לו יותר סיכון לחלות?
לגמרי, ברור, כן, נגיד עם נשימתית.
או עבודה מסוימת שבה הוא עובד, נכון?
הכל, תקחי כל החיים, כן, כל החשיפה שלנו, כל החיים, כל החשיפה שלנו לכל דבר בסוף משפיע עלינו.
אבל השאלה שלי, האם את מתכוונת שאנחנו בעצם תהיה מפה כזאת, שאומרת אלו כל הנתונים הכלליים שיש, ולכן סיכוי סביר שאותו אדם היפותטי שעליו דיברנו, הוא צריך כבר בגיל 45 לקחת אספירין, או שאת מתכוונת שנבדוק את ליבו ואת מצבו של אותו אדם, ואז נחליט על המצב שלו. מה מבין השניים?
בגלל שאנחנו חוקרים את זה כרגע, אנחנו חוקרים על מה שקיים. אין לי עוד איזה בדיקה שאני אומרת, היא לא קיימת היום, ואם אני אבדוק אותה, אז אני אדע. יכול להיות שהיא תהיה, כי אנחנו מאוד מאוד מתפתחים בתחום של גנטיקה, ואפיגנטיקה, וכל מה שנובע מזה. אז יכול להיות שבסוף תהיה בדיקה ייחודית, שכן תדע לדייק, אבל אני מניחה שזה לא יהיה בבדיקה אחת, אלא בסט של בדיקות, באיזה בטריה של בדיקות. בנוסף, אבל זה יהיה חייב לבוא בנוסף לכל הדאטה שכבר קיים. זאת אומרת, אם את לוקחת, כי את לא יכולה להתעלם מזה, זה צריך לבוא ביחד. עכשיו, האם זה ידרוש בדיקה חדשה או לא, האם כל הידע שיש היום הוא מספיק? יכול להיות שכן, זה בדיוק מה שאנחנו חוקרים, אני עוד לא יודעת. אבל אם כן, אז אנחנו נוכל לקחת את כל מה שיש היום במידע שנאסף, כבר עכשיו, על ידי בדיקות דם לאורך שנים, על ידי מחלות רקע, על ידי תרופות שאדם לוקח. אם אפשר להכניס לזה את כל הגישה שהיום יש לפריטק, בתוך מידע רפואי, שפעם לא היה, טקסט חופשי היה מאוד קשה לנתח, היית צריך לתייג אותו ידנית. היום יש טכנולוגיה כמו ChatGPT, נכון? כל מה שהוא כזה היום, כולם מדברים על ה-Large Language Models, ככה זה נקרא. אז היום אתה יכול לגשת לטקסט רפואי. זה אומר שאתה יכול לדלות הרבה מאוד מידע שקודם היה מאוד קשה להגיע אליו. והמידעים האלו ייתנו לנו בעצם את היתרון הגדול ברפואה לעשות פריצות דרך מאוד משמעותיות. מאוד משמעותיות בעתיד המאוד, הלא רחוק יחסית. שיאפשר לנו באמת לתת טיפול הרבה יותר מותאם.
אני חייבת לשאול אותך, הדברים שהם מצד אחד מצילי חיים, עוד לפני שהם מצילי חיים, הם בעלי השפעה גדולה מאוד על כל הנושא הביטוחי. לא?
כן, תגידי לי מה זה מציל חיים,
לא, זאת אומרת, אני אומרת, נכון, איזה יופי שנוכל להבחן, שוב, אני אחזור לדוגמה של האדם הזה, איזה יופי נוכל להבין שאדם מסוים, למרות שהוא עוד לא בקבוצת הגיל שצריכה לקחת אספירין, היינו ממליצים לו לקחת קודם, כי התמונה הכללית שלו, כמו שאמרת, ניתן היום להבין שהוא בסיכון יתר. אבל עוד קודם לכן, אני חושבת שכל הנתונים האלו שנאספים ומאבחנים כל אחד מאיתנו, גם ישפיעו על התמונה הביטוחית שלנו, על הפרמיות שלנו, כל מה שהם אנחנו ממלאים, את התפסים כאלה ארוכים שבהם אנחנו מסמנים לא, בריאות, כן? אז אני אומרת, כן, זה ישפיע, כן,
נכון,
בדיוק, על זה ישפיע מאוד.
יכול להיות שמישהו לא יצטרך טיפול, שהיום הוא מקבל טיפול, אז כלכלת בריאות זה משהו שאת יכולה להסתכל עליו מהמון כיוונים. ומצד שני, זה יכול להיות שמישהו שהיום לא מקבל טיפול, יצטרך לקבל טיפול. אבל כלכלה, באמת אני אומרת רגע בצורה מאוד כנה, מאוד כחוקרת, במקום שאני עובדת בו, החופש שלי לחקור, הוא לא מותנה בכלכלת בריאות. אני לא מסתכלת על כלכלת בריאות, אני מסתכלת על טובת המטופל. מבחינתי, מה עושה קליניקל אימפקט? מה משפר את החיים שלנו במדינת ישראל ובעולם כ-human being? כלכלת בריאות שיסתדרו.
כן. אבל את כן יכולה לחשוב על עתיד שבו אנשים, את כן יכולה לחשוב על עתיד שבו אנשים נתונים גנטיים מסוימים, אולי בדוח הבריאות שלהם יעלה יותר, נגיד.
אני יכולה, אבל אז אני צריכה לחשוב, אין לי בעיה, אני יכולה לדון על זה, אבל אז אני גם אדון על המנגנונים שיפתרו את זה, שיתנו לזה מענה. כי בסוף כסף זה רק איך אנחנו מתעדפים. אבל זאת לא, זה לא הפאשן שלי, הפנימי.
כן.
מבינה, זה כאילו לא המקום שאני אומרת, אין ספק שצריך לדבר על זה. אני פשוט לא הבן אדם שאותו זה מעניין. אני יודעת שלכל דבר יש פתרון. והרצון שלי זה לתת פתרון לרפואה יותר טובה. קלינית.
יפה, אז נזכיר שוב, דוקטור טל פטלון, היא אחת מארבעה החוקרות המשפיעות בקידום המחקר הרפואי בעולם, כך על פי כתב העת המדעי נייצ'ר, ברכות ותודה רבה על השיחה, דוקטור טל פטלון.
ואם אפשר שעון עוד משפט,
משפט אחרון.
שאני ממש מחכה לשובים של החטופים והחיילים והחיילות שלנו הביתה.
בהחלט, תודה רבה לך שאמרת את זה. טל פטלוני מנהלת מכון המחקר והחדשנות של מכבי, KSM, חוקרת ורפואה מומחית ברפואת משפחה ורפואה דחופה. תודה. אנחנו עם מחקר חדש ומקיף במיוחד, שבדק כיצד רקע מוזיקלי, שפה ותרבות משפיעים על היחס שלנו לקצב. נפנה לדוקטור נורי יעקובי, הוא ראש קבוצה במכון מקס פלנק בפרנקפורט. שלום.
בוקר טוב, שרון, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך? תודה רבה שאתה איתנו.
תודה לך. כיף לי, כיף לי, כיף לי לקחת חלק בתוכנית שלך.
מה בעצם ביקשת לבדוק?
אז אחת השאלות הגדולות שמעניינות אותנו, זה שאנחנו רואים שמוזיקה מופיעה בכל רחבי העולם. ואנחנו רוצים לדעת אם להבין את החלק, את התרומה של המרכיבים הביולוגיים, שהם גם אוניברסליים, ואת המרכיבים התרבותיים שהם מיוחדים לכל מקום ומקום. בשביל זה המחקר שלי, זה ועוד אחרים, מנסה להסתכל על תרבויות ברחבי העולם, אנשים ברחבי העולם, ולהבין כיצד הם מפענחים את העולם המוזיקלי, במקרה הזה זה קצב. מה קצב. שעשינו זה... סליחה?
לא, אני אומרת קצב, שזה דבר אני חושבת שאנחנו מקובל לחשוב שהוא קשור, נגיד, להלמות הלב שלנו, לפעימות, דברים שהם באמת אוניברסליים יותר.
נכון. אז אנחנו, יש לנו איזו אינטואיציה כזאת שהדברים קשורים לדברים אוניברסליים. באותה מידה אנחנו מאוד מאוד ספוגים בתרבות המערבית, שיש לה היסטוריה ספציפית, ולמשל, אחד הדברים שמופיעים בתרבות המערבית, למעשה אנחנו יכולים לייצג מקצבים רק אם הם ביחסים של מספרים שלמים. זה מה שאנחנו יכולים לכתוב בתווים בתרבות המערבית. אבל כמובן שהאפשרויות המוזיקליות שלנו הרבה יותר נרחבות מזה. אנחנו לא רק יכולים לרשום מקצבים של רבעים ושמיניות וכו'. אנחנו יכולים תיאורטית לייצר כל מיני מקצבים שבאמצע.
כן, אנחנו כולנו יותר יודעים למחוא כפיים מאשר לכתוב תווים, בסך הכל.
נכון, והעניין שלי הוא בקבוצות של אנשים, שחלק מהם הם אנשים עם בעלי רקע מוזיקלי מערבי, אבל בעיקר הסתכלנו על קבוצות של אנשים שיש להם רקע מוזיקלי שהוא לא מערבי, ולכן הם לאו דווקא יודעים לקרוא ולכתוב תווים, או על קבוצות של אנשים שהם בכלל לא מוזיקאים, כמו רקדנים, או סתם אנשים מכל מיני רקעים. בדקנו 39 קבוצות ב-15 מדינות, והסתכלנו על קבוצות של נגנים מוזיקאים שמנגנים על תרבויות שונות, מנגנים מסורות מוזיקליות שונות, הסתכלנו על רקדנים, הסתכלנו על סטודנטים ברחבי העולם, והסתכלנו על קבוצות של אנשים שהם פשוט לא מוזיקאים, שגייסנו אותם ממקומות ש... היינו, אני עצמי גייסתי בנבדקים, עבדתי במדינות שונות, הייתי באמזונס, בבוליביה, בקרב
שזה הצ'ימאנים. שזה עבודה יש לך, בודק כל מיני מקצבים בכל מיני מקומות בעולם, נדע.
כן, אז אני בעצמי עבדתי יחד עם קבוצה מ-MIT בבוליביה, באמזונס, ועבדנו עם הצ'ימאנים שהם קבוצה אינדיג'נס שנמצאת באמזונס, היא מעניינת בגלל שיש לה מעט רקע מוזיקלי מערבי, והסתכלנו על אנשים במאלי, אני עובדתי עם שותף במאלי, ועוד קבוצות, למשל במאלי, עבדנו עם קבוצה של של מוזיקאים שהם מתופפים על התוף ג'מבה, ונשאים של המסורת המוזיקלית הזאת במאלי, והם ממש הנבחרת של אלופי העולם, הפרלמן של הנושא, של התחום הזה.
פרלמן של הג'מבה.
של הג'מבה, באמת הטופ של הטופ, ואנחנו היום יודעים בהשוואה שבאמת הם מוזיקאים שמבחינה אובייקטיבית, היכולות האריתמיות שלהם הן מופלאות, אז זה ממש תענוג לחקור אנשים שהם באמת הטופ של הטופ. אולי נשמע קטע אחד.
אבל זהו, אבל רגע, אולי קודם כל לפני זה, לפי שאנחנו שומעים, אם זה בסדר, לשאול בעצם, מה חקרת? מה הייתה המתודה? איך בדקתם? מה עשיתם?
אז מכיוון שאנחנו עובדים עם קבוצות שלאו דווקא הם מוזיקאים, ולכן לאו דווקא יש להם בכלל את היכולת לדווח לנו במילים, ובכלל כשעובדים בכל כך הרבה תרבויות, אנחנו רוצים להסתמך כמה שפחות על מילים, כי פשוט דברים יכולים לעבוד בתרגום. אז צריך פה איזה טריק, וחשבנו, חשבנו, חשבנו, ואז עלינו על משהו שהוא יכול לעבוד, ומה שעלינו עליו, ושאנחנו יכולים להשתמש במשהו שדומה למשחק של טלפון שבור. אז כולנו שיחקנו כשהיינו ילדים בטלפון שבור, מישהו אומר מילה, אומר את זה למישהו אחר, וככה זה מתקדם, ומה שכיף זה שאם, שגם אם מתחילים עם מילה מאוד נדירה, בסופו של דבר הם גומרים באותם מילים נפוצות, אז בגלל שבכל פעם שעושים, מעבירים את השרשרת, אתה קצת מזייף, אתה שומע מה שאתה רוצה לשמוע, ולא מה שבאמת שמעת, וככה שהשרשרת של הטלפון שבוע מתקדמת, אפשר לקבל תמונה של מה הציפיות שלך, מה המילים הנפוצות בעיני רוחך, בתוך השרשרת. ומה שאנחנו עושים...
אז נגיד אם אני מעתיקה את זה לשדה שלנו, הייתי מצפה שאם יהיה טלפון שבור שהאחרון בו הוא מישהו מערבי, אז בסוף אני אגמור באיזה 4 רבעים כזה, למשל.
כן, אז זה בערך הרעיון. מה שעשינו, ניגענו לאנשים מקצבים, וביקשנו מהם לתופף במהלך המקצב, כלומר, הם שמעו את הקצב, ת, 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 אז הם חזרו על המקצב הזה. כן. המקצב הזה יכול להיות מכל מיני סוגים. עכשיו, מה שמעניין זה שברגע שגמרנו להשמיע להם, מיצאנו את התוצאות שלהם על פני 10 חזרות שהם תופפו, משהו כמו 30 שניות, ולקחנו את התוצאה הזאת ויצרנו קצב חדש, שבעצם היה זהה לתוצאה שהם עצמם עשו. וניגענו להם את התוצאה שלהם. עכשיו, זה כמו לנגן טלפון שבור עם עצמך, לשחק טלפון שבור עצמך. עכשיו, אנשים לא יודעים את זה, הם פשוט מבחינתם מתופפים לקצב שהם שומעים, אבל הם מופתעים לחלוטין שאנחנו אומרים להם בסוף, תקשיבו, זה בעצם היה המקצב שלכם. מה שאנשים חווים זה שהמקצב נהיה יותר פשוט או יותר קל, או חוזר על עצמו, אבל בעצם מה שקורה שהם לאט לאט מוסתים יותר ויותר לכיוון מה שיש להם בראש. ובשיטה הזאת, בלי לתת שום הוראה כמעט מילולית, חוץ מתתופף על הקצב שאתה שומע, אנחנו יכולים להבין מה מתרחש בראש של אנשים שונים, ולהבין איזה מקצבים יש להם בראש. והמקצבים האלה הם שונים, כפי שגילינו, בין התרבויות השונות, ויש להם גם נקודות דמיון.
ועד כמה זה קשור לזה שאתה במקור מתרבות אחרת? כלומר, האנשים, אני אשאל ככה, הם ניגנו לבד או שהם ניגנו בקבוצה? במבדקים
לא,
עצמם.
תמיד, אנחנו בדקנו קבוצות, אבל כל אחד בא אלינו בנפרד, לסשן של בין שעה לשעה וחצי, ובסופו של דבר, בסשן הזה, הוא תופף, ומסע לנו נתונים דמוגרפיים.
אוקיי, כלומר, זה לא השפעה הקבוצה... של הקבוצה בזמן אמת. אוקיי,
לא,
אני מבינה.
לא, בזמן אמת לא, אלא פשוט רצינו להבין מה מתרחש לכל אחד ואחד בראש, וגייסנו קבוצה מספיק גדולה, כדי שיהיה לנו יותר מספיק נתונים לתאר, בצורה קבוצתית, מה הקבוצה הזאת מתרחשת. ואחת האפשרות הייתה שכל הקבוצות יהיו אותו דבר, אם באמת קצב היה לחלוטין אוניברסלי ולא היה לו שום מרכיבים תרבותיים, אז היינו מוצאים את אותו דבר, כי לכל האנשים יש ידיים ורגליים ואוזניים. וזה לא מה שרצה.
אבל גיליתם שזה לא כך. האם מצאתם שהמקצבים הם אולי מורכבים יותר בחברות שבהם המוזיקליות נוטה להישען יותר על כלי קצב? כלומר, אנחנו לא יודעים מה קדם למה, אני מניחה. אבל עד כמה זה משנה?
אז אני אתאר לך קודם כל את התוצאות באופן כללי. מצאנו בעצם שני דברים משמעותיים. מצאנו דברים שהם משותפים לכל התרבויות, או לפחות אוניברסליים במובן שאנחנו בדקנו אותו, ומצאנו דברים ייחודיים לכל קבוצה. אז מה שהיה אוניברסלי, שבכל הקבוצות ראינו שיש קטגוריות מסוימות, מקצבים מסוימים, כאלה שמתייחסים אחד ביחסים טבעיים, שהם היו משותפים לכל הקבוצות, ומרביתם היו יחסים של מקצבים פשוטים, שלמים, כמו בתרבות המערבית. זאת אומרת, בהפתעה מסוימת, מצאנו שלמרות שלא כל המקצבים בכל התרבויות הם כאלה, המקצבים שעלו אצלנו בניסוי היו כאלה, ובכל המקומות היו מקצבים מסוימים, מין מושכים כאלה, אטרקטורים, שהיו אבני הבניין של כל התרבויות. מה שהיה שונה, okay. זה מה היו אבני הבניין בתרבויות. למשל, אם אנחנו מסתכלים על תרבות מערבית, אז אנחנו מוצאים שמקצבים שהם אי-זוגיים, כמו שבע שמיניות, הם מאוד מאוד נדירים. ובאמת, כשבדקנו נבדקים מערבים, נבדקים כמעט מרחבי העולם כולו, לא מצאנו הרבה מהמקצבים האלה. אבל כשאני הלכתי לבקר מוזיקאים בבולגריה, גם עם שותפים, אז מצאנו הרבה יחסית מהמקצב הזה של שבע שמיניות, בתוך המוזיקה של הנבדקים מבולגריה, כי הם חשופים עליה. אז אפשר היה למצוא תבנית מאוד ספציפית וייחודית. אם את רוצה, אנחנו יכולים לשמוע קטע של...
כן, בוא נשמע דווקא את הקטע מאוד... הבולגרי, הוא השני שתכננו להשמיע, אבל בוא נשמע אותו כי הרגע הזכרת אותו. אפשר לשמוע, כן. חברים, את הקטע השני, הבולגרי? זה מקצב שאנחנו מכירים פה בישראל, מקצב בלקני, שאתו גם מוזיקה יוונית,
נכון? כן, נכון, זאת מוזיקה שאנחנו מכירים. מה שמעניין בקטע הקצר ששמענו ביחד, זה שהוא ממש קבוצה, טרקיה מפלובדיב, שממש חלק גדול ממנה, אם לא כולם, הם נבדקים בניסוי שלנו. ובאמת, הנבדקים האלה הראו את המקצב הזה של שבע שמיניות, שאנחנו מכירים מהמוזיקה הבלקנית, זאת מוזיקה בלקנית, כן? ומה שמעניין זה שרקדנים ממש מאותה הרכב, שגם אותם בדקנו, הראו קצת פחות מהמקצב הזה. וזה מראה שאפילו שיש להם אותה חשיפה, החשיפה, החוויה שלהם כמוזיקאים, יכול להיות שהשפיעה יותר מאותם חברי קבוצה שרוקדים איתם, שנמצאים בקבוצה הזאת. זה מראה כמה שהשיטה שלנו, למרות הפשטות שלה, יכולה לשים לב לניואנסים. כן. אגב, הקבוצה של שותפים במחקר הזה, בדקו מוזיקאים מבוצואנה, והמוזיקאים האלה מבוצואנה הראו באמת את התופעה דומה, כי יש להם גם את המקצבים האלה של שבע שמיניות בתרבות. וכנ"ל גם מוזיקאים מטורקיה, שגם קבוצה אחרת של חוקרים במחקר בדקה. אז אנחנו יכולים לראות שבאמת מקבלים מקצבים מיוחדים לתרבות, בדיוק בתרבויות שיש בהם את המקצבים המיוחדים.
אוקיי. טוב, אנחנו לצערי צריכים לסיים את השיחה. נגיד שזה באמת מחקר ארוך טווח, פרי של 10 שנות עבודה. אני מחכה לעוד מחקרי המשך שעוסקים בכלל אולי בקשר בין מקצבים ומורכבות שלהם לשאר הביטויים של התרבות. אני בטוחה שיש הקשרים רבים. אנחנו נסיים ברשותך עם קטע של המתופפים שהזכרת מקודם, של מתופפי הג'מבה ממאלי?
כן, אז אנחנו נשמע את הסיום של את הקטע האחרון מקטע של המתופפים האלה, שגם הם והתלמידים שלהם השתתפו במחקר שלנו.
מעניין מאוד, דוקטור נור יעקובי, ראש קבוצה המכון מקס פלנק בפרנקפורט, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, ותודה רבה.
תודה לך.
אנחנו עוברים להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, פינתו של נתי קרופפר מהאוניברסיטה העברית, שלום.
שלום, שלום.
אנחנו ממשיכים בעצם עם תמונת הקוסמוס האריסטוטלית, ואנחנו מנסים לעשות איזושהי הבחנה, נכון? בין מהי נפש, מהו שכל, ומהו אלוהים. כמו שאומרים, ככה בקטנה.
נכון, משהו קטן לבוקר. קצת על נפש של הקוסמוס אצל אריסטו. כי בשבוע שעבר הצגנו את התמונה הקוסמולוגית האריסטוטלית, זו ששלטת גם בימי הביניים, עד המאה ה-16 בעצם, וראינו שהעולם לפי אריסטו מורכב מכדורים על גבי כדורים, כן, שבהם קבועים הכוכבים, כדורים אלה נעים, חוץ מהכדור, הספרה, ספרות, ספרות, חוץ מהספירה, הכדור שנמצא במרכז לכדור הארץ, והוספנו את ה... הוספתי ואמרתי שלכדורים האלה, לספירות הללו, יש גם נפש ושכל, וזה עורר איזו גבה אופניים, אם אני זוכר נכון, ורציתי להבהיר משהו לגבי המושג הנפש, אוקיי, ויש פה משהו שזקוק להבהרה, ודרכו גם לזכור קצת משהו על ה... לעולם האריסטוטלי וצורת החשיבה שלו בכלל, ולנסות להבין את הראש שלה. אז אנחנו רוצים להבין בעצם מהי נפש בכלל, ונתחיל דווקא מהנפש שלנו, ואיך שמבינים אותה דווקא בתקופה המודרנית. צריך להגיד שזה בעיה בתקופה המודרנית. המושג הנפש, בכלל שאלת הנפש והגוף, שאלה מאוד מאוד... בעייתית, ולמה היא בעייתית? היא בעייתית במיוחד לנו בעולם המודרני, בגלל שכשאנחנו תופסים את עולם הטבע, את העולם שאפשר לתפוס אותו באופן מדעי ולקבוע אותו באופן אובייקטיבי, אנחנו חושבים עליו במונחים של חומר, במונחים כמותיים, ברי מדידה, כדי דברים שאפשר ניתן לקבוע אותם באופן אובייקטיבי, וקשה לנו מאוד להכניס את הנפש אל תוך תמונת העולם של הטבע מהבחינה הזאת. לכן נוצר איזשהו פער מאוד גדול בין המושג של הנפש, אנחנו חושבים עליה במונחים איכותיים וסובייקטיביים, ובין העולם הפיזיקלי.
אני אפתח סוגריים ואני אגיד שאני חושבת שאנחנו לקראת פרידה מההפרדה הזאת, אתה יודע, ככל שבאמת האדם עובר יותר ויותר תהליך של מדעיזם או מידוע, וככל שהבינה המלאכותית נכנסת לתמונה בתור מנתחת מאוד גדולה של כל מיני ביטויים של הנפש, למשל בתחילת התוכנית היינו עם מחקר שבעצם בדק מה אנשים אומרים ברשתות כדי להבין עד כמה הם מכורים לאלכוהול ומה עוזר להם, אז אני חושבת שההבדלים האלו איכשהו אולי יתשתשו.
אז אני קצת פחות בטוח ממך בעניין, אבל צריך לצורך העניין גם להסביר לפחות את עמדתי בעניין. צריך להבחין כאן בין העובדה שבאמת יש קשר וקשרים אדוקים בין העולם הפיזי לבין העולם החומרי. מה שאנחנו קוראים...
לא בין הפיזי לחומרי, בין הפיזי לנפשי. בין, כן?
סליחה, נכון, נכון, בין הפיזי לנפשי. זה ביטויים יומיומיים פשוטים לנו, כן? כשלוחצים לי על האף אז כואב לי, כשאני רוצה, אני מזיז דבר, אוקיי, הקשרים האלה הם...
כשמעליבים אותך, אתה נעלב, כן, אוקיי.
כשאני יורדות לי דמעות, אוקיי, הקשר הזה בין הפיזי לנפשי הוא קשר שהוא ברור לנו עובדה מבחינתנו, וכמובן שהמחקר המדעי מעשיר אותו יותר ויותר, אבל עצם ההבנה של הקשר הזה זה כבר סיפור אחר. ומה שאני אומר שקשה מאוד בעולם ה... מודרני להתמודד עם שאלת הנפש, זה לא מבחינת ההכרה של עבודת הקשר בין הנפש ובין הגוף, אלא ההבנה של הקשר הזה, ובמקום הזה אנחנו עדיין מסובכים ברמה הפילוסופית, יש עמדות שונות, יש עמדות שנוקטות בדואליזם, אומרות אי אפשר, מדובר בו בשני ישים שונים, יש עמדות שבאמת נוטות לעשות רדוקציה לאחד הצדדים, אומרים, צריך לוותר בגדול על הרעיון, של הנפש כיצור עצמאי, או אפילו יש עמדות שטוענות צריך לוותר על הרעיון של חומר כיצור עצמאי, אבל מה שמשותף לשיקול הדעת של כל הדברים, זה שבאמת את שפת הנפש, השפה שמתארת את הנפש, השפה שמתארת את הפיזי, הן שפות שונות במהות, ולכן קשה להבין ולתאר את הקשר בין הגוף לנפש, וקשה לתאר באופן מדעי את הנפש, לפחות את מהותה. עכשיו, כל הבעיה הזו, היא לא קיימת בעולם האריסטוטלי. והיא לא מסתבכת עם הדואליזם הזה של נפש וגוף, כי היא מראש תופסת את העולם הפיזיקלי, לא במונחים חומריים גרדה, במונחים של כמות ותצפית בת מדידה גרדה, אלא היא מראש, כמו שראינו בעבר, היא תופסת את המציאות במונחים, את החוקיות במציאות, את הפיזיקליות במונחים של צורה וחומר, חומר וצורה, של מהויות. יש מהויות שבעצם מכתיבות את ההתנהגות של הפרטים. אני אזכיר, הסדר
הזה... איך תפיסה של חומר וצורה עוזרת לי להתמודד עם נפש? דבר שאין לו חומר ואין לו צורה.
אז אנחנו תופסים בעצם אני מזכיר שהמהות אצל אריסטו היא מכתיבה את ההתנהגות של הפרטים, יש לנו את הסדר, החלוקה בין סוגים ומינים, האופן שבו דברים מתנהל, דפוסים כלליים שבטבע, והדברים הללו מהווים תכליות, אוקיי? אנחנו תפיסה טיליולוגית, הם בעצם מהווים תכליות שאליהם הפרטים החומריים בעצם שואפים. רק כמו שדיברנו על זה שיש פה מודל ביולוגי של תפיסת הטבע, ובעצם הצורות הן מהוות תכליות, והחומר שואף, אוקיי? ועכשיו אל המהויות, לממש את המהויות, כל דבר פרטי בעצם שואף לממש את המהות שטבועה בו, ועכשיו בעצם הנפש מבחינת התפיסה האריסטוטלית היא המהות של היצור, של היצור הביולוגי, בעיקר, כלומר, זה בעצם ביטוי לנפש שלי למשל, הנפש שלך, זה איננו אלא האופן שבו המהות שלך מניעה אותך, גורמת לך לשאוף, לכן לרצות, וכל הדברים שכרוכים בך כיצור שבעצם שואף לממש את המהות שלו. כלומר, הנפש איננה אלא ביטוי לצורה שטבועה בדברים, ו... לשאיפה שלהם לממש את הצורה הזו.
רגע, כלומר, ההנאה לאספקטים הפיזיים מצויה בנפש, היא כאילו
כן,
מה שמזיז את העסק?
אוקיי. יש לנו בדיוק את המנגנון הזה שאנחנו אומרים, אוקיי, יש פה צורה, מה שבעיקר אנחנו, אריסטו מזהה בעולם הביולוגי, והוא משליך אותו בעצם על המציאות כולה, מה שאנחנו מזהים כאיזושהי, חוקיות כללית, איזשהו סדר כללי במציאות שמניע את הדברים, זה בדיוק מה שאנחנו מזהים כנפשיות.
אז אריסטו חושב עם כך שיש נפש לכל הדברים כולם.
לכל הדברים כולם. עכשיו, הדברים הדוממים שאינם מתהווים, הם אינם חותרים להוויה מעצמם, אז להם עצמם אין נפש, זה מתחיל מהביולוגיה והלאה, אבל גם, בוא נגיד לכדור הארץ, לתוך עניין, לחוקיות עצמה, ששלטת בכדור הארץ, היא עצמה איזושהי נפשיות כללית, שכן שולטת פה במציאות. עכשיו,
והכוכבים שבשמיים, גם להם יש נפש?
לגלגלים, לספרות, יש נפש. הנפש שלהם, לכן היא גם הרבה יותר, כמו שאמרתי פעם קודם, היא הרבה יותר נעלה אפילו משלנו בתפיסה האריסטוטלית, בגלל שאנחנו, הנפש שלנו, לנו יש חומר, לגלגלים יש חומר. לנו יש מהות, לגלגלים יש מהות. אבל והנפש היא איננה אלא החתירה הזאת שלנו כיצורים לקראת מימוש המהות, אבל למהות שלנו אנחנו חותרים באופן די כושל, אנחנו צריכים, אנחנו סובלים, אנחנו כושלים, אנחנו שוכחים, אנחנו לא מרוכזים, אנחנו לא ממשים את המהות שלנו בכזו קלות, ואנחנו בדרך כלל גם לא מצליחים, לכן הנפש שלנו היא לא כזאת מוצלחת, זה תלוי במצב של החומר שלנו. לעומת זאת, בספרות והגלגלים הללו, אנחנו רואים שהם כל הזמן נמצאים במצב הזה של התנועה הנצחית, זאת אומרת, הם מממשים את המהות שלהם הרבה יותר טוב מאיתנו. אז לא זו בלבד ש...
רגע, אז למה זו תנועה נצחית? אם אנחנו חותרים לכלל מימוש, אנחנו לא אמורים להגיע אליו בסוף, אז מן עולם אכזר הוא זה?
עולם אכזר הוא זה. עולמנו הארצי הוא כן עולם... עולם אכזר ופחות מוצלח מעולם השמיני, אבל זה פחות או יותר הסיפור של למה להבין, למה אריסטו חושב שלגלגלים יש נפש, אוקיי? וזה גם אומר על הנפש שלנו, ובעצם יש לשים לב פה שהנפש של אריסטו נתפסת באופן מאוד נטורליסטי. הנפש היא איננה אלא החוקיות הזאת שטבועה בדברים שמניעה אותם, בין אם מדובר בחוקיות השלטת בטבע, חוקיות השלטת ביצור הביולוגי, ובין אם מדובר בחוקיות ששלטת בגלגלים, בספרות השמימיות.
אוקיי, ובדקה שנותרה לנו, נעתי, איך אלוהים נכנס לתמונה?
אז הכל בעצם חותר, הכל בהתהוות חותר לאיזושהי הוויה, אוקיי? זו הפילוסופיה היוונית, אנחנו מחפשים את ההוויה שעומד בבסיס ההתהוות, צריך להניח איזשהו משהו אחד שהוא הווה, שאליו הכל מתהווה, כלפיו הכל מתהווה. אנחנו לא יכולים להניח שהעולם הוא התהוות בלי להניח הוויה. אז חייבים להניח איזשהו יש אחד שהוא הווה, הוא לא בתנועה לכן, ואם הוא לא בתנועה אז הוא גם לא גוף. אוקיי, הוא אחד, הוא פשוט לחלוטין. הוא דבר פשוט לחלוטין, זה לא אל בורא, רוצה, משגיח, נעלב, כועס.
זה איזשהו קבוע, נקרא לו.
בדיוק, זה הקבוע, זה ההוויה, זה היש בפשטותו, וכל השאר זה התהוות אלי יש, וזה בעצם מושג האלוהים האריסטוטלי, ואותו בעצם מאמצים ימי הביניים, אבל גם קצת מסתבכים איתו, אבל זה כבר נושא שיחה אחרת.
יפה, אהבתי. נתי קופר, מאוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
בבקשה, תתראות.
אנחנו מסיימים עם מנפלאות המוח, פינתה של הדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אני מאוד מאוד שמחה על השיחה שאנחנו עומדות לערוך. אני רואה בה בשורה גדולה. בעצם אנחנו מדברים על מבט חדש, מציעים פה הסתכלות חדשה, על תופעות כמו אוטיזם, דיסלקציה, הפרעות קשב וריכוז. בעצם אומרים שיש בעיה בכל ההסתכלות שלנו על הדברים האלו, נכון?
נכון. הם בעצם מדברים על מונח, שהאמת שכבר כמה שנים ככה מתייחסים אליו, אבל לא בצורה מאוד שיטתית בספרות המחקרית, שנקרא באנגלית Neural Diversity, או אם אני מתרגמת את זה לעברית, מגוון עצבי או שונות עצבית. והמונח הזה בעצם בא להגיד לנו שכשאנחנו מסתכלים באמת על אנשים עם הפרעות התפתחותיות כמו אוטיזם ודיסלקציה ו-ADHD, אנחנו צריכים לחגוג את ההבדלים האלה, לחגוג את ההבדלים האלה קודם כל מתוך הבנה שכמו שכל אחד מאיתנו שונה אחד מהשני, בפסיכולוגיה שלו ובאופי שלו וברצונות שלו. אנחנו גם מן הסתם שונים אחד מהשני מבחינה עצבית, ושונה זה לא בהכרח פחות טוב. זאת אומרת, האמירה היא בואו לא נסתכל על המצבים האלה כאל הפרעות, אלא בואו נסתכל על המצבים האלה פשוט כאל מגוון אנושי, שיש בו חולשות וחוזקות, אבל לא באיזושהי צורה שאנחנו אומרים יש את הנורמה, וכל הדברים האלה הם מחוץ לנורמה.
השאלה אם יש פה בעיקר משהו שנראה כמו איזושהי קריאה שמרנית כמעט, לחזור לעידן של טרומה אבחון ואבחון היתר. את יודעת, גם את וגם אני גדלנו בתקופות מאובחנות פחות, היו סביבנו, כשהיינו קטנות, ילדים מכל מיני סוגים, חלקם שונים נגיד מהכלל, וכך גם קיבלנו את זה. אז השאלה אם יש פה מין קריאה כזו, או שיש פה איזשהו מחקר.
אז אני אגיד שהם אומרים בדיוק ההפך. מה שהם בעצם עשו, המאמר הזה הוא בעצם סקירת ספרות. זאת אומרת, הם עברו על הרבה מאוד מחקרים מדעיים שמסתכלים על תפקוד של אנשים עם הפרעות התפתחותיות לעומת אנשים ללא הפרעות התפתחותיות, והם מזהים שם שיש תחומים מסוימים שבהם אנשים עם ההפרעות האלה דווקא יש להם ביצועים הרבה פעמים יותר טובים, בואי נגיד מהאוכלוסייה הנורמטיבית. שוב, כל המונחים האלה נורמטיבית, וזה כאן עכשיו כאילו לאור המחקר הזה.
נכון, כן, ברור. לא, ברור, גם השיחה הזו כולה, באמת אנחנו כמובן צריכות לדבר מאוד מאוד בזהירות, אבל אנחנו מבינות על מה מדובר.
כן, אז למשל דברים כמו התמצאות מרחבית ותפיסה מרחבית, דברים כמו יצירתיות, פתרון בעיות, אפילו חוסן ויכולות מילוליות ויכולות חברתיות, שוב, זה תלוי כמובן בתופעה הספציפית שאותה חקרו. ומה שהם אומרים, בהקשר למה שאת אמרת, לא רק שהם לא קוראים להפסיק עם האבחונים וכולי, אלא ההפך, הם אומרים, אם אנחנו בעצם נבין שהדברים האלה הם פשוט חלק מאיזשהו רצף, כולנו נמצאים על כל מיני רצפים, ויש אנשים שהם יותר קיצוניים על רצפים מסוימים, ופחות קיצוניים על רצפים מסוימים, אז איכות האבחון בעצם תלך ותשתפר. הם בעצם אומרים שהיום יש בעיה שוב בארץ תמיד מדברים על אבחון יתר, אבל יש הרבה מקרים שבהם דווקא הורים חוששים ללכת לאבחון, למרות שהם מבינים שיש משהו שדורש איזושהי התערבות, כי הם מפחדים מהסטיגמה. הם אומרים, ישימו על הילד שלי או לילדה שלי את התגית הזאת.
כן.
אז
חלקם לא רוצים את זה, וחלקם רוצים דווקא יתר תשומת לב מהמערכת, ויותר תקציב, ויותר סיוע. כלומר, את ההורים מתפלגים לכל מיני מקומות, גם את
נכון.
תלוי גם בתפיסה, וגם בעוד הרבה מאוד דברים אחרים. אז מה שהם אומרים נכון, פה, עכשיו, זה ההפך, בואו נאבחן יותר, אפילו יותר חלקים מהאוכלוסייה, ובעצם כל אחד מאיתנו, אנחנו כולנו, כל אחד הוא מצבור של מדדים. חלקנו...
אז אני אגיד ככה, הם אומרים, בואו נאבחן יותר טוב, זאת אומרת, בואו ניתן לאבחונים שלנו להיות יותר מדויקים, אבל בואו לא ניתן לאבחון לקבוע את מסלול החיים של הילד או של הילדה, אלא כי, תראי, בואי, אסור לנו להתעלם מהעובדה שבמצבים האלה יש גם קשיים. כן?
זהו, בואי לא נהיה יפות נפש, זה מה שאני אומרת. אם אנחנו רואים ילד שנגיד הוא לא, את יודעת, לא מתקשר טוב בשיחה. הרי אנחנו יודעות שרוב התקשורת בין אנשים היא נעשית בשיחה. אז בכל הכבוד לזה שהוא עושה דברים אחרים מצוין, הוא מנגן טוב וכל דבר אחר, ויש הרבה מאוד כבוד. קשה יהיה להגיד לאנשים, היי, בואו נדגיש רק את היתרונות, לא?
נכון, אז הם לא אומרים בואו נדגיש רק את היתרונות. זאת אומרת, הכוונה היא לא לצייר איזשהו עולם שבו הכל נפלא. אנשים שיש להם את התופעות האלה, זה בהחלט אנשים שלפעמים צריכים איזושהי התייחסות ייחודית שמתחילה במערכת החינוך ואחרי זה ממשיכה למקומות העבודה. אבל מה שקורה בפועל היום זה שבגלל ההנחה הזאת שאנשים עם אוטיזם הם כאלה, ואנשים עם ADHD הם כאלה, ואנשים עם דיסלקציה הם כאלה, ויש להם רק בעיות, אז אחרי זה קודם כל מאוד קשה להם להשתלב בשוק העבודה. ואנחנו יודעים שבעצם, אני מדברת על הארץ, במערכת החינוך הישראלית, יש מענה למה שנקרא אוכלוסיות של החינוך המיוחד. אולי לא מענה מושלם, אבל יש מענה ויש הרבה מודעות. האם שאלת את עצמך פעם מה קורה לאנשים האלה כשהם יוצאים ממערכת החינוך, והם צריכים באמת ללכת ללימודים באקדמיה, ואחרי זה למצוא
אז
עבודות?
אז זו השאלה, או שהשאלה היא, האם גם תשומת הלב הזו הטובה מאוד, שמה יותר דגש על לקות, ופחות דגש על יכולות? כי זה שתי שאלות.
נכון, אז הם אומרים, שוב פעם, בואו נקבל את זה כחלק מאיזשהו מגוון, שדורש, עכשיו, אני אומרת, גם אנשים שהם לכאורה נורמטיביים, אין להם הפרעות התפתחותיות, גם להם לפעמים יש צרכים, את יודעת, כל אחד מאיתנו הוא שונה. ומה שהם בעצם אומרים, זה שוב פעם, אנחנו לא מתעלמים מהקשיים, אבל לצד זה שאנחנו עוזרים לאנשים עם הקשיים שלהם, בואו גם נשנה קצת את דפוס החשיבה שלנו, ונבין שיחד עם הדברים האלה יש גם יתרונות, ואת היתרונות האלה אפשר להבליט יותר, כדי שאחרי זה למשל במקומות עבודה, תהיה יותר פתיחות למגוון האנושי הזה. עכשיו בואי אני אתן לך רגע דוגמה, שקשורה אליי ואלייך, מהעולמות של המין והמגדר. הרי היום יש המון המון מחקרים, שמראים שמקומות עבודה, שבהם יש מגוון מגדרי, זאת אומרת יש גם גברים וגם נשים וכולי, הם מקומות עבודה בדרך כלל שהם יותר פרודוקטיביים, יותר מוצלחים, תהליכי עבודה שלהם יותר טובים, כן. בדיוק בגלל המגוון הזה. כן. עכשיו היום אף אחד...
אז המגוון לא צריך להיות גם מגוון נוירולוגי, לא רק מגוון מגדרי, תרבותי, גזעי, אלא גם מגוון נוירולוגי יכול לשפר מקומות עבודה, בעצם.
נכון. עכשיו, בסופו של דבר, זה גם תורם לנו, כי ברגע שאנשים מסוגלים להשתלב בשוק העבודה, מן הסתם הם יכולים לתמוך בעצמם מבחינה כלכלית, ואז המדינה פחות צריכה לדאוג להם, וגם עבורם, מן הסתם החיים יותר טובים. אני הרבה פעמים, מאוד מפריע לי שיש איזושהי תפיסה שאנשים שיש להם כל מיני הפרעות התפתחותיות, וגם אנשים הרבה פעמים הפרעות פסיכיאטריות, כמו סכיזופרניה ודברים כאלה, נותנים להם מין עבודות, את יודעת, למיין ברגים,
זה לא מנצל את כישוריהם כהלכה.
בדיוק, זה אנשים שיש להם כישורים טובים. נכון.
דוקטור נועה אלבלדה, לצערי זמננו תם. נזכיר שאת הכתבה הגדולה בארץ, תחת הכותרת, תנו לנו להיות אוטיסטים, תפסיקו לאלף אותנו להיות כמוכם. היא התפרסמה לדעתי בשנה החולפת, והיא קשורה בהחלט גם למחקר הזה שהבאת לנו הבוקר. תודה רבה, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן.
בשמחה.
עד כאן, שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שעתיים שערכה תמנה הולצשטיין שהפיקה תמר בנימין, סייעה בהפקה מאיה לוי, תמיר צוברי היה על הביצוע הטכני. אנחנו משודרים בשידור חי בימים א' עד ד' בשעה 7 הבוקר ובשעה 8 בערב בשידור חוזר. אתם מזמונים כמובן לצוד אותנו גם כהסקט ביוסימון של כאן או בכל יוסימון הסקטים אחר. מוזמנים גם להציג לנו שאלות בעמוד הפייסבוק כאן שלושה שיודעים. אחרינו גם כן תרבות עם ענת שרון בלייס. אני שרון קנטור, נפרדת מכם, המשך יום טוב ובטוח.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.